אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדוע תאים סרטניים עמידים לטיפול ואיך אפשר לפתור את הבעיה הזו בשיטות חדשות? בשאלות האלה עוסק מחקר ישראלי חדש שהתפרסם בכתב העת היוקרתי Nature Reviews. מיד נדבר עם מי שערך את המחקר הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום מצוין ברחבי העולם יום הסרטן העולמי ה-20. איתי באולפן פרופסור יובל שקד, ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן של הטכניון, הפקולטה לרפואה, שגם ערך את המחקר שהצגתי בהתחלה. אנחנו נרחיב כאן בנושא הסרטן באופן כללי, וגם נעסוק במחקר עצמו, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, DNA של ילדים פרה-היסטוריים באפריקה חושף גילויים על התקופה המסקרנת הזו, גילויים שיכולים לשפוך אור בין היתר על חברת הציידים לקטים שחיה לפני אלפי שנים באפריקה. וגם שרידים של קרישים פרה-היסטוריים התגלו בשטח הפארק הלאומי בקנטקי. מה אפשר ללמוד על היצורים הפרה-היסטוריים העצומים האלה מיד? וגם האם התגלה בית המקדש המקורי? ארכיאולוגים מאוניברסיטת תל אביב חשפו ממצאים בתל מוצא של יד ירושלים שמעידים על מקדש מימי בית המקדש הראשון, אולי זה הוא כמובן, שדומה מאוד למקדש שלמה המתואר במקרא. וירוס הקורונה ממשיך להתפשט בעולם, מעל 425 בני אדם מתו מהנגיף, מספר הנדבקים עד כה מהנגיף עודכן ל-20,500 בני אדם, ואנחנו נמשיך לעדכן. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אז שוב שלום למי שנמצא כאן, פרופסור יובל שקד, ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן של הטכניון, הפקולטה לרפואה. רגע לפני שנדבר באופן כללי על סרטן, מה זה וכולי, אתה חתום על מחקר חדש ומבטיח, סוג של סקירה של גם טיפולים וגם מה שמנסה, סקירה שמנסה לענות על השאלה מדוע תאים סרטניים עמידים לטיפולים.
כן, בוקר טוב דודו, בוקר טוב מאזינים.
מפיל עליך הרבה שאלות כבדות מאוד.
מצוין.
בלי להגיד בוקר.
בשביל זה אני אמצא.
כן, נכון.
נכון, זה בעצם מאמר סקירה שמדבר על 10 שנות עבודה במעבדתי, על מחקר בסרטן, הטיפולים, למה הם עמידים, למה תאים סרטניים עמידים לטיפול, ואיך, כיצד ניתן לפתור את הבעיה הזאת בדרך אחרת. ב-50 שנה האחרונות, כשהתעסקו בעמידות לטיפול לסרטן, התעסקו ביכולת של התאים הסרטניים עצמם לפתור את לעמוד, להיות עמידים לטיפול הסרטני.
על איזה טיפול, באיזה טיפול מדובר?
בכל טיפול, אם זה הקרנות, אם זה כימותרפיה, אם זה היום אפילו מה שאנחנו קוראים לזה targeted drug, זה טיפולים ממוקדי מטרה, עדיין התאים הסרטניים מסוגלים לבצע שינויים גנטיים בתוך התא, אשר מאפשרים לתא להיות עמיד לטיפול. הם זורקים את התרופה החוצה, יש מנגנונים שזורקים את התרופה החוצה מהתא, יש מנגנונים שמחפים על השינוי שהתרופה עושה לגוף ולתאים הסרטניים, וככה הם בעצם יכולים לפתור את העמידות. אבל ב10 שנים האחרונות הראינו שזה לא כל הסיפור, שזה צד אחד של המטבע.
Okay.
והצד השני של המטבע זה הגוף שלנו. הגוף שלנו עוזר לגידול כנגד הטיפול. לזה אני קורא host response, או תגובת הגוף לטיפול.
זאת אומרת, לא רק התאים הסרטניים עצמם,
נכון?
הם מניפולטיביים וכו', אלא הגוף שלנו איכשהו תומך בסרטן?
בדיוק,
למה?
הגוף שלנו מה? תומך בסרטן,
מה האינטרס? האם הגוף שלנו לא מבין שזה לא טוב?
כנראה שהוא לא מבין מספיק טוב, הוא חושב שהגידול הסרטני, או המסה הגידולית, היא חלק ממנו. ומה שקורה זה, בוא אנחנו נדבר למשל, אם יש למישהו שריטה או פציעה, מה הגוף עושה? הגוף מתחיל לתקן את הנזק שנוצר מהפציעה, נכון?
כן.
אז כשאתה נותן טיפול אנטי-סרטני, מה אתה עושה? אתה יוצר נזק לרקמה הסרטנית, נכון? אז אם אתה יוצר נזק לרקמה הסרטנית, מה הגוף יעשה?
מנסה למנוע, למזהר את הנזק הזה.
למזהר את הנזק הזה, בדיוק. כלומר, הצד השני של המטבע זה איך הגוף שלנו מסוגל או עוזר או מטפל בנזק שנוצר כתוצאה מהטיפול האנטי-סרטני שנתנו. ולכן, אומנם זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה בעצם דברים שאף פעם לא התייחסו אליהם ולא הסתכלו עליהם. אמרו, אנחנו ניצור נזק, ניצור נזק מסיבי.
כשאנחנו מנסים לרפא אדם מסרטן, אנחנו כביכול גורמים נזק, או לא כביכול, אנחנו גורמים נזק לגידול הסרטני. הגוף חושב שמדובר בנזק לגוף עצמו.
נכון.
או לתאים בריאים.
ולכן, ומה שהוא עושה זה, הוא מיד מטפל בנזק הזה. וזה בעצם המחקרים שעשיתי בעשר שנים האחרונות, שהם נזכרו במאמר הזה שדיברת עליו ב-Nature Reviews Cancer, בעקבות המחקר שעשינו בעשר שנים האחרונות, גם מעבדות אחרות בעולם, יש בעצם בז מאוד חזק בתחום הזה, והרבה מעבדות בעולם כרגע מסתכלות על העמידות, איך הגוף גורם לעמידות לתאים הסרטניים, ואיך הוא יוצר תהליך גורתי בעקבות הטיפול בסרטן. צריך רק להזיר.
מאוד מהגוף, אתה
מאוד מהגוף. נכון, גם
אני. ומהאבולוציה.
כן, אבל יש לנו דרכים לפתור את זה, שזה החלק השני של המחקר, okay. שמראה שבעצם, אם אנחנו מבינים מה התהליכים הביולוגיים שקורים, שעוזרים לגידול הסרטני בעקבות הנזק שנוצר, איך הגוף עוזר לו, אנחנו יכולים לחסום אותם. ולפעמים החסימה לא פרסה, פר הגדרה, קשורה בפעילות בתאים הסרטניים. החסימה יכולה להיות קשורה בזה שאנחנו נפריע לגוף לעשות את התיקון נזק. וברגע שנפריע לגוף לעשות את התיקון נזק, הטיפול יהיה הרבה יותר יעיל. כלומר, טיפול בסרטן זה בעצם איזשהו איזון בין הפגיעה בתאים הסרטניים לבין יכולת תיקון הנזק של הגוף. כל עוד הפגיעה בתאים הסרטניים היא הרבה יותר חזקה מהתיקון נזק, אז אנחנו רואים שהטיפול הוא יעיל. אבל ברגע שהפגיעה של התאים הסרטניים פחות מהתיקון נזק, פחות חזקה, פחות פוטנטית מהתיקון נזק, אז אנחנו נראה שגידולים חוזרים, שגידולים יוצרים גורות סרטניות וכו' וכו'.
עכשיו, זה משהו שנשמע תיאורטי מאוד, בוא תפרוט לנו את זה באמת לסיטואציה ספציפית, שבה הגוף מנסה לתקן או להילחם בטיפול אנטי-סרטני, ואפשר איכשהו להנמיך את היכולת הזו של הגוף.
יפה, אז קודם כל אנחנו התחלנו לעסוק במהם התהליכים הביולוגיים שקורים בגוף, שמתקנים את הנזק. וראינו למשל שיש יצירת כלי דם. כלומר, ברגע שאתה נותן טיפול אנטי-סרטני, מיד יש יצירת כלי דם.
זאת אומרת, הגוף מנסה לעזור לתאים הסרטניים באופן אבסורד, אבל כן.
נכון, כן, מנסה לעזור להם.
יוצר כלי דם, להזרים לשם משאבים.
צריך אספקה, בדיוק, צריך אספקה של דם, צריך זה. אז ראינו יצירה של כלי דם. ראינו תהליכים של תאים אימוניים שעוזרים לגידול הסרטני. תהליכים אימוניים שבעצם עוזרים, עושים רגנרציה לרקמה הסרטנית. גורמים
מערכת החיסון מנסה לשקם את התאים הסרטניים.
נכון, כתוצאה מזה שנתת טיפול. ותהליכים נוספים, יצירת גורות, היכולת של התאים לחמוק מהגידול הראשוני ולצאת לאיברים אחרים, שגם זה חלק מהתכונות שאנחנו מצאנו. וגם בכלל, חלוקה של תאים. יצרת נזק, יש עכשיו הרבה תאים מתים, צריך למלא את החסר. אז איך ממלאים את החסר? גורמים, אומרים לתאים הסרטניים, יאללה, תתחילו להתחלק, הרבה יותר מהר. וככה, אנחנו בעצם, אלה התהליכים שנוצרים.
זה משהו שנבדק? זאת אומרת, כבר אפשר?
לא בדקנו את זה רק בחולים, לא רק בדקנו את זה בעכברים, כי אני במקצועי מתעסק במחקר יותר פרקליני, אבל גם בדקנו את זה בחולים. אולי, לא יודע אם עכשיו נדבר על זה, אבל אחר כך, אבל אנחנו צריכים, אתה יודע, בסופו של דבר, המחקרים שאנחנו עושים באקדמיה, צריכים איכשהו להגיע לקליניקה, וכדי שהם יגיעו לקליניקה, אנחנו צריכים את אותה ישות, שהיא ישות ציבורית, או ישות פרטית, יותר נכון, שתאפשר את המעבר הזה, כלומר, חברות אשר יוכלו לקחת את הממצאים מהאקדמיה, ולהעביר אותם לקליניקה. אני, כדי שאני אראה שינוי בתהליך שקורה בחולים, אני חייב את אותו פאזה הזאת, אבל אולי...
עכשיו, אז זאת תפיסה חדשה, ההבנה הזו או התובנה הזו שהגוף עוזר לתאים הסרטניים וצריך לפגוע ברצון או בשאיפה של הגוף לתקן את הנזק שנגרם דווקא לתאים הסרטניים?
כן, למעשה, שוב, זה מחקרים שאני התחלתי אותם לפני כ-10 שנים, יצאנו עם מאמרים ראשונים בתחום הזה, ומשם, כמו שאמרתי, הוביל את עולם המדע ועולם להתעסק בזה. אז אני הייתי אומר שהוא בין בערך 10 שנים.
טוב, אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות, אבל אי אפשר להימנע, תמיד כשאנחנו מדברים על תרופה לסרטן. זה כבר הפך להיות מין סיסמה, כמעט כלישאה כזאת שאנשים משתמשים בה. אתה הבן אדם שאמור להביא לנו בסופו של דבר, אתה או אנשים כמוך, נכון? אז שפכנו עליכם אין סוף כסף. הושקעו מיליארדים במציאת תרופה לסרטן. לא אומר, איפה הכסף, איפה הפתרון, איפה הכסף? זאת אומרת, האם לקחת את הכסף וברחת איתו, בנית וילה מזהב, ואתה חי בקצה גבעה? מה הרווחנו מהכסף שהשקענו בכם? למרות שאני כמובן מודע, גם כולנו מכירים אנשים שהתמודדו עם סרטן וכו', ואנחנו יודעים שיש התפתחות אדירה. אבל לצד ההערה הזו, בכל זאת אני רוצה לגלגל לפתחך את השאלה הפרובוקטיבית הזו. מיליארדים!
נכון, זו שאלה שאני נשאל לפעמים, עוד בימי ניקסון, שאמר, איך אומרים, declare the war on cancer, השקיעו הון כספים, מרי קרי, השקיעו הון כספים במחקר בסרטן. צריך לזכור שיחד עם זאת, שבאמת יש התפתחות אדירה, בעיקר בשנים האחרונות, ואנחנו נדבר אחר כך על מה קרה בשש שנים האחרונות עם התפתחות האימונותרפיה, הייתי אומר שאנחנו לא פיתחנו רק את המחקר בסרטן, אלא בעצם המון דיסציפלינות שונות בתחום המדע התפתחו בעקבות המחקר שניסם
הרווחנו על הדרך כל מיני המצאות ופיתוחים, כן?
ביולוגיה התפתחותית נהייתה הרבה יותר טובה מה שהייתה פעם עם התפתחות, עם הכסף שניתן למחקר בסרטן. גנומיקה וגנטיקה, רצפים גנומיים, רצפים מוטציות, כל הדברים האלה, ביולוגיה מולקולרית, כל התחומים האלה התפתחו בעקבות הכספים שניתנו לסרטן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על סרטן באופן כללי, ועל הכסף שניתן בסרטן, בסופו של דבר, כשפורטים את זה לפרוטות, אנחנו בעצם קידמנו המון המון מחלקות בתחום הביולוגיה ובתחום הרפואה ובתחום בתחום המחקר, שאפשרו לתחומים נוספים לפרוץ, ולאו דווקא שהם קשורים לסרטן.
אז מזכיר לי כמובן את העובדה שהרבה פעמים משלם המיסים האמריקאי נהג לשאול מדוע אנחנו שופכים כסף על טיסות לחלל, אז הוא אומר לו, תקשיב, בזכות זה גם המצאנו חומר שמשמש אותך במזרן ובאפודה וכולי, אבל אתה מציג פה משהו קצת יותר משמעותי אפילו.
בדיוק, זה בדיוק זה, שאנחנו בעצם האפשרות של המחקר בסרטן אפשר לפריצות דרך נוספות בתחומים נוספים.
עכשיו, אני אשמח להגדיר, או תמיד כיף לחזור להתחלה, ולנסות להבין באמצעות אדם כמוך שחוקר את העניין הזה, מה זה סרטן, ואז נתקדם ממש צעד אחר צעד. מהי אותה מחלה שהפכה להיות מכה עולמית?
אנחנו מדברים על תאים סוררים, תאים שהחליטו שעכשיו לא בא להם לשמוע למה שצריך לעשות בתוך האנטיטי של הגוף, בתוך הגוף באופן טבעי, אלא החליטו שהם רוצים להתחלק בצורה מהירה יותר. המנגנונים של ההחלטה הזאת נובעים ממנגנונים פנימיים שלהם, או גם, כנראה, היום אנחנו יודעים שישנם גם מנגנונים חיצוניים שמשפיעים, שגורמים לתאים הסוררים האלו להתחילו להתחלק. לפעמים זה מתחיל מתא בודד אחד, שמתחלק בצורה לא רציונלית, בצורה מהירה יותר.
הכוונה היא להשתכפלות?
השתכפלות, כן. אוקיי. השתכפלות התאים הללו, יצירת מוטציות בתוך התאים הללו הובילו להשתכפלות הזאת, וככל שהתאים משתכפלים מהר יותר ללא בקרה, אנחנו מתחילים לקבל איזשהו גוש, שהוא הגוש הסרטני. הגוש הסרטני הזה, ישנם הרבה, היום אנחנו מודעים להרבה סיבות להתפתחות הגוש הסרטני. הגוש הסרטני הזה, קודם כל, אתה יודע, יש לנו, מעבר לחלוקה טבעית שיש לנו של תאים, יש לנו גם מצב שהתאים עוברים תהליך של, זה נקרא אפופטוזיס, תהליך של תמותה תאית טבעית, מתוכננת. ומה שאנחנו רואים,
זאת אומרת, לתאים יש מנגנון של התאבדות בסופו
כן,
דבר.
התאבדות, כן, התאבדות, בדיוק. יש לנו מנגנון של התאבדות בתאים ספציפיים, כחלק מבניית רקמה, או כחלק משינויים שאתה רוצה לעשות, לגרום לתאים, להתחדשות תאים, אז אתה יוצר תהליך אפופטוטי, ומה שקורה בסרטן, אנחנו רואים שהתהליכים האלה כמעט ולא קיימים. זאת אומרת, התאים מתחלקים ללא סוף. גם לתא יש קצב חלוקה מסוים, וגם כמות חלוקות מסוימת. אז בסרטן החלוקות האלה הן אינסופיות, ואנחנו יודעים על תהליכים נוספים שקורים, כמו ברגע שיש לנו גוש סרטני, ואנחנו צריכים חמצן לגוש הזה, אנחנו צריכים נוטרישן, אנחנו צריכים הזנה. אנחנו צריכים
חומרי הזנה.
אז
אוקיי.
אנחנו מייצרים כלי דם, אז אותו גוש סרטני מתחיל לייצר כלי דם, גורם, קורא לכלי דם, לתאי אנדוטל, שהם מייצרים את כלי הדם, גורם להם
אלה תאים שצורכים יותר חומרי תזונה? זאת אומרת, למה
לא, הם התאים שמייצרים את כלי הדם כדי שיגיע לגידול הסרטן. יש לנו מסה גידולית, אנחנו רוצים שהתאים יגיעו אותם כלי דם יגיעו לגידול הסרטני, בעצם להזין אותו, אז זה תהליכים נוספים שקורים. התאים הסרטניים בהמשך מתחילים לייצר תהליכים שהם רוצים לצאת מאותו מסה גידול ראשונית לאזורים אחרים, לפרוץ החוצה, להתפזר, ולהגיע למקומות שונים בגוף.
כי מה מניע אותם להתפשט? לא רק לשרוד, אלא באמת ללכת ולהתפשט.
השינויים שקורים בגידול הראשוני כתוצאה מהחלוקה המהירה, ולפעמים הלא מבוקרת בצורה מסוימת, גם מבחינת הגנים שלה, יוצרים הרבה מוטציות בתאים הללו. המוטציות האלה, אותם שינויים גנטיים שקורים, חלקם מובילים את התאים האלה לעשות פעולות שלא קשורות בגידול הראשוני, אלא מאפשרות להם, הם יוצרים תהליך מסוים שמאפשר להם לצאת מהגידול, הם פתאום מחליטים שהם לא רוצים להיות יותר דבוקים לתאים אחרים. יש כל מיני מולקולות שמונעות מהם להיות דבוקים לתאים אחרים, שזה במסה הראשונית, והם עכשיו בעצם יכולים להתפזר בדם. ומהדם להגיע למקומות אחרים. גם בזה יש הרבה מחקר שנעשה והוכח לאיזה אזורים או לאיזה איברים שונים אחרים, אותם תאים יגיעו.
יש להם העדפות?
יש להם העדפות, והעדפות האלה תלויות הרבה, הן בגידול הראשוני, הן בתאים עצמם, והן גם בסביבה החדשה אליהם הם מגיעים. גם שם יש הכנה של הסביבה הזאת, בשביל התא, בשביל לקדם את התא הסרטני בסביבה הזאת. זאת אומרת,
צריך לפגוע בהכנה הזו, נכון? אם אפשר,
אם אפשר, צריך גם לפגוע בהכנה.
כן.
אז כל התהליכים האלה בעצם מובילים להתפתחות הסרטן והתפתחות גרורותיו. והייתי אומר שבשנים האחרונות יש התייחסות יותר גדולה. יש מאמרים, מאמרי סקירה שפרסמו בסלע על ידי דאג הנהן ובוב ויינברג, שמראים שיש לנו, מעבר לאותם תהליכים שדיברתי, יש לנו היום עוד שני תהליכים נוספים שקורים, זה תהליך שהמצב האנרגטי של התא, כלומר, תאים סרטניים יש להם שימוש באנרגיה אחרת מאנרגיה טבעית של תאים אחרים, כלומר, האם השימוש בסוכרים, למשל, הרבה יותר גבוה בתאים סרטניים, והדבר השני זה המערכת החיסונית. המערכת החיסונית היום, שהיא כמובן הובילה לפיתוחים חדשים, בתחום הסרטן, בטיפולים בסרטן, זה המערכת החיסונית אשר התא הסרטני יודע להתחמק מהמערכת החיסונית, וככה בעצם לגדול ולפרוח.
זאת אומרת שברגיל מערכת החיסון כן אמורה לירט תאים כאלה, סוררים.
נכון, באופן תיאורטי, כן.
ולגבי ההערה שלך, לגבי הסוכרים, זה לא אומר שצריך לאכול פחות סוכר או יותר, זה לא קשור, זה תהליך פנימי שמתרחש בתאים.
א', זה כן קשור.
כן? אוקיי.
כלומר, כן, אנחנו יודעים שסוכרים הם אחד מאותם גורמים שעוזרים לגידול הסרטני. היום, כדי לזהות, למשל, אם יש גרורות סרטניות, מה שמזריקים לאנשים שרוצים לזהות, מזריקים להם סוכר מסומן, וככה אנחנו יכולים לדעת איפה נמצאים הגידולים הסרטניים. כי אלה התאים שצורכים הכי הרבה סוכר.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. DNA של ילדים פרה-היסטוריים באפריקה חושף גילויים על התקופה. חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ומונטריאול הצליחו לאתר DNA קדום, השייך לארבעה ילדים שנקברו לפני אלפי שנים באפריקה, במקום בו שוכנת היום קמרון. מדובר בנתונים גנומיים אנושיים קדומים ראשונים מאזור מערב אפריקה, כי האקלים החם והלח שם מקשה מאוד על שימור ה-DNA העתיק. אנחנו רוצים להבין מה אפשר ללמוד מה-DNA שנמצא על חברת הציידים לקטים שחיה לפני אלפי שנים באפריקה, ואולי גם על התפשטות שפות, כמו למשל שפת הבנטו. הדברים פורסמו בכתב העת Nature. אנחנו רוצים לומר שלום לאנתרופולוגית הביולוגית ממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור הילה מאי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה מלמד אותנו אותו DNA של ילדים פרה-היסטוריים? אגב, כשאנחנו מדברים על ילדים פרה-היסטוריים, באיזו תקופה מדובר?
אז בעצם אנחנו מדברים על ארבעה ילדים, כאשר צריכו להפיק DNA משני ילדים שמתוארכים, זה פחות או יותר לפני 8,000 שנה, ועוד שני ילדים מ-3,000 שנה לפני הספירה, מאותו אתר. כלומר, הרעיון הוא שבעצם ניסו ליצור איזשהו רצף התיישבותי, ולראות האם יש קשר בין אותם ילדים, והאם אנחנו יכולים ללמוד קודם כל על הרצף ההתיישבותי באותו אתר. אבל ככה, לפני שאנחנו מתחילים על המאמר, אני חושבת שאולי כדאי לדבר על למה חשוב בכלל לעשות מאמרים כאלה ומחקרים כאלה.
לא רוצה לשאול שאלות כל כך פרובוקטיביות, אבל אם את כבר מנסה להשמיט את הקרקע מתחת למחקרים, או מנסה לעזור לי. לא, לא, ברור, ברור. כן, בבקשה.
תראה, אני חושבת שכשאנחנו עושים מחקרים של דנ"א קדום מאוכלוסיות של האדם המודרני, אנחנו יכולים לראות המון המון דברים שקשורים גם במבנה של החברה עצמה, אם יש קשר משפחתי, האם מדובר בנישואי קרובים וכדומה, האם יש באמת רצף התיישבותי באזורים מסוימים, או שמדובר בהגירה של אוכלוסיות ומעבר של אוכלוסיות, וכמובן אנחנו יכולים לחשוב גם לקשר את זה לשינויים תרבותיים. זאת אומרת, זה לא חד-חד ערכי כמובן, אבל אנחנו יכולים בעצם ללמוד משינויים של אוכלוסיות גם על התפתחויות טכנולוגיות. והתקופה הזאת שהם חקרו היא תקופה סופר חשובה, היא מאוד מאוד חשובה בהבנה של תהליכים חברתיים וכלכליים שקרו באותה תקופה, מבחינה גם שינויים טכנולוגיים, הכניסה של החקלאות.
אז זהו, אז באמת, אז מה קרה באותה תקופה שאפשר ללמוד עליו מה-DNA?
אוקיי, אז הילדים המוקדמים יותר, מ-8,000 לפני הספירה, הם בעצם מייצגים פחות או יותר את המעבר לחקלאות. שבמשך מאות אלפי שנים, האדם היה צייד לקט, ואפשר לחשוב במונחים אבולוציוניים שיום בהיר אחד, הוא החליט להיות חקלאי, התיישב.
במקום לשוטט ולצוד ולמצוא כל מיני פירות וכולי, החלטנו לשבת במקום אחד, נכון, וגידלנו אותם לידינו. את כל הגידולים
נכון,
האלה.
נכון, אז כן. הוא ביית את הצמחים וביית בעלי חיים. זה דבר, מהפכה אחת מאוד מאוד משמעותית. אבל גם לאורך התקופה היו עוד מהפכות כלכליות וחברתיות וטכנולוגיות, כמו הכניסה של כלי חרס, כניסה של מתכות, שכל הדברים האלה בעצם משדרגים את הטכנולוגיה שלנו וגם את היכולות. אנחנו רואים את זה היום. כל סטארט-אפ שממציא משהו חדש, ואנחנו בעצם משדרגים את איכות החיים שלנו. לא יודעת אם את איכות החיים, אבל לפחות את הטכנולוגיות שבהם אנחנו משתמשים. וזה נכון גם לתקופות הפרה-היסטוריות וההיסטוריות. אז זה בעצם הדבר אולי המאוד חשוב של המחקרים האלה. ובאמת הם ראו שהילדים האלה, קודם כל מדובר על רצף התיישבותי, כלומר, יש רצף בין הילדים המוקדמים לילדים המאוחרים, כל מדובר על כמה אוכלוסיות, אבל גם ראו שכאן נכנסו גורמים אחרים, כלומר אוכלוסיות לדוגמה שהגרו מהצפון. וזה גם מסתדר עם הטכנולוגיות החדשות שמצאו באתר מבחינת תרבות הכלים שלהם והחומרים שבהם השתמשו.
זאת אומרת, אפשר ללמוד על הדברים האלה לא רק מה-DNA כמובן, אבל אותי מסקרן באמת...
בעיקר.
לא, אז זהו, אותי מסקרן, איך אפשר ללמוד על דברים שהם תרבותיים, התנהגותיים וכולי, לפי DNA? זה לא נשמע טריוויאלי.
זה לא טריוויאלי, אבל צריך להבין שאנחנו לא כל כך לומדים על התרבות החומרית, אבל אנחנו לומדים מאיפה בעצם הגיעו תרבויות, כי אנשים מביאים תרבויות, אז או שהרעיונות עוברים, אנחנו בעצם מדברים על הגירה של רעיונות, או שאנשים מהגרים ומביאים איתם את הרעיונות ומייצרים תרבות חדשה. גם אנחנו פרסמנו לפני כשנה וחצי, יחד דרך אגב עם פרופסור רייך מאוניברסיטת הרווארד, מאמר שבעצם גם דן בשאלה הזאת של מאיפה הגיעה התרבות החומרית המיוחדת של אוכלוסיית פקיעים מלפני 6,000 שנה, פה בצפון הארץ.
כן.
וראינו שהתרבות הזאת היא באמת, היא באה יחד עם אוכלוסייה שהגרה מהצפון. זה בעצם הפעם הראשונה שהראו את ההגירה הזאת של אוכלוסיות גם מאזור איראן של היום וגם מאזור טורקיה של היום. אז הרעיון הזה של להבין מאיפה מגיעות טכנולוגיות, מאיפה מגיעות תרבויות, זה לא בהכרח מסביר את התרבות או באיזה חומרים השתמשו, אבל זה חלק מאוד מאוד חשוב בהבנה של תהליכים חברתיים.
עכשיו, אני רואה שמצוין פה שאפשר אולי להתחקות אחר התפשטות של שפות גם בין היתר כתוצאה ממחקר DNA כזה? או שזה חלק ממה שאמרת?
זה חלק בעצם ממה שאמרת, כי שפה זו תרבות, אפשר להסתכל על זה באותה צורה. מה שבאמת רוצה לראות, האם האוכלוסייה הזו, הילדים האלה, הם האבות של שפת הבנטו. אבל הם בעצם גילו שלא. כלומר, שהבנטו מאוכלוסיות אחרות, שהן לא קשורות באוכלוסייה של הילדים. הילדים האלה הם אוכלוסייה מאוד ספציפית, שהיא לא קשורה בהתפשטות של האוכלוסיות אחר כך באפריקה. צריך להבין שאפריקה היא מאוד מאוד ייחודית. כמות הקבוצות, האוכלוסיות שיש לנו באפריקה, מספרה מבערך כמו כמות הקבוצות שיש לנו בכל העולם. כלומר, יש שם כמות מאוד מאוד גדולה של קבוצות, של אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה, כי המחקר הוא לא מספיק, לא נעשה מספיק מחקר על האוכלוסיות האפריקאיות. לאט לאט, אני מניחה שיתגלו עוד ועוד קבוצות ועוד אינפורמציה, ונדע בעצם לשחזר טוב יותר את העץ הפילוגנטי של ההתפתחות של הקבוצות האלה באפריקה.
עכשיו, בתחילת השיחה הזכרת באמת את המהפכה החקלאית, שבזכותה או בגללה אנחנו כולנו יחסית סטטים יותר ומגדלים לצידנו את החקלאות ולא מלקטים ולא צדים. מה היתרון בתרבות כזו שהיא יותר סטטית?
תראה, העניין הזה של המהפכה החקלאית הוא מאוד משמעותי בעצם אלינו, כי זה הבסיס לקיומנו. המהפכה החקלאית אפשרה בעצם שליטה במקורות המזון שלנו. אנחנו כבר לא זזים ונגים לפי מה שיש, וברגע שיש לך שליטה על כמות המזון, קודם כל אתה יכול שתהיה לך אוכלוסייה הרבה הרבה יותר גדולה, כי יש לך יותר אוכל. מעבר לכך, מתחילה להיות איזושהי חלוקת עבודה, הרי לא כולם צריכים לגדל חיטה. מספיק שאחד יגדל חיטה, השני יגדל זיתים, השלישי יגדל את הבקר. כלומר, ואז מתחילה להיות אוכלוסייה שהיא הרבה יותר מורכבת והיררכית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. כלומר, מבחינה תפיסתית, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי על איך מנהלים אורח חיים משותף של קבוצה.
וואו, זאת אומרת שבחברת הציידים לקטים היה בעצם סוג של מקצוע אחד, צייד לקט, או שגם היו שם תתי מקצועות?
סביר להניח שגם היו התמחויות ותתי מקצועות, אבל בגדול הייתה חלוקה של נשים שהן לקטות, והן נשארות יותר בקרבת הנערה, אולי בגדול ילדים כמובן, והגברים שהלכו לצוד. עכשיו, לא היה צריך בהכרח לצוד כל יום, היו צדים חיה אחת גדולה וחיים עליה מאוחר, צדה תקופה ממושכת, אבל תקופות מאוחרות יותר כבר לא היו חיות גדולות, היה צריך להתחיל להסתמך על חיות קטנות יותר. זה גם שינה את המערך של האוכלוסיות האלה, אבל בעיקר זה לא אפשר להחזיק אוכלוסיות מאוד גדולות שחיות יחד, הקבוצות היו הרבה יותר מוגבלות בגודל. אנחנו מדברים בסדר גודל של 100 איש, מול מאות אנשים שאנחנו יודעים שחיו כבר באוכלוסיות של חקלאים.
וכפי שאמרת, זה מה שאפשר לנו באמת לחיות כמו שאנחנו חיים היום, בקבוצות הרבה יותר גדולות כמובן.
זה הבסיס, זה הסטארט-אפ של האנושות.
כן, ניסיתי להבין, אולי יש יתרונות בלהיות צייד לקט, אבל כנראה שאין הרבה.
יש יתרונות, תראה, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. השאלה, מלא איזה מגבלות גם אתה חייב, עם מה אתה צריך להתמודד לתקופה שבה המהפכה החקלאית החלה, אז היה יתרון בעצם בלשלוט במקורות המזון. המגבלות שהגיעו אחר כך עם כך שהצטמצמה כמות המזון, ואולי חסר לנו חלק ממה שאנחנו צריכים, אתה יודע, כל הדיאטות פלאו למיניהם, שאני אישית לא מאוד מאמינה, אבל העיקרון שלהם, שאיבדנו גם הרבה מהאיכויות שלנו בכך שהפכנו להיות חקלאים או יושבי קבע שמגדלים סוגי מזון מאוד מסוימים. ואנחנו יודעים ממחקרים אחרים, דרך אגב, שקשורים ברפואה אבולוציונית, שיש איזושהי פגיעה בבריאות שלנו שקשורה לשינויים האלה התזונתיים, ומכך שאנחנו מאבדים את המזון.
כן, אוקיי.
והמזון הופך להיות מאוד רך.
אבל יש לי איזושהי תחושה שאנחנו חיים קצת יותר מהאנשים שחיו אז.
חיים יותר, חיים ברווחה גדולה יותר, ובריאים, אני חושב, כלומר, אנחנו לא מתים ממחלות שמתו בהם, עד לא מזמן, דרך אגב.
לגמרי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור הילה מאי, אנתרופולוגית ביולוגית ממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה, יום מקסים.
ואנחנו חוזרים לפרופסור יובל שקד, אנחנו מציינים את יום הסרטן הבינלאומי, אתה ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן של הטכניון, הפקולטה לרפואה. בוא נדבר על ניסיונות העבר להתמודד עם המחלה הזו, זאת אומרת, מתי זה התחיל? זה היה מאז ומעולם, משחר האנושות?
כן, כנראה משחר האנושות, אבל לא קראו לזה אולי מחלת הסרטן. אתה יודע, קראתי לפני מספר שנים ספר שנקרא Emperor of All Maladies. אני לא זוכר אם זה בעברית מלכת כל המחלות או אם כל המחלות. ספר של חוקר רופא מהראג'י מבוסטון, שסיפר על, בעצם על כל הביבלוגרפיה של הסרטן. שם למדתי בפעם הראשונה שלפני 3,000 שנה, עוד במצרים העתיקה הייתי אומר, היו עושים ניתוחים של גושים, למשל בשד, ומזהים או מבדילים בין גוש שהוא חם לגוש שהוא קר. כשהגוש החם זה היה בדרך כלל אבסס, כנראה איזושהי דלקת, והגוש הקר שהם היו מוציאים, זה כנראה איזשהו גידול סרטני. זה היה אולי ההתחלה.
אז כבר הבינו שיש שוני כנראה בין הרקמות השונות.
בדיוק, כן. כן, אז ניתוחים זה אכן באמת אחד, למעלה מ-50% מחולי הסרטן יעברו ניתוח בשלב כזה או אחר. הייתי אומר ש... בעידן המודרני, הניתוחים התחילו לפני כ-200 שנה, מאז שהתחילה להתפתח ההרדמה והסטריליזציה בניתוחים, אנחנו, זה אולי אחד הטיפולים הראשונים שהיו בסרטן בעידן המודרני, שממשיך כמובן עד היום.
זאת אומרת שפשוט ניסו להוציא פיזית את הגידול.
כן, זה הגיוני מאוד, כן. אנחנו רוצים להוציא את אותו, את אותו גוש סורר, ובצורה הזאת בעצם לפתור את הבעיה. לעתים ניתן, ולעיתים לא, זה תלוי כמובן האם היו לנו גרורות או לא היו לנו גרורות, האם היו תאים סוררים שדיברנו עליהם לפניכם שהצליחו לברוח מהגידול הראשוני או לא, אז זאת שאלה, אבל ניתוח הוא אכן אחד מהדרכים העיקריות לטיפול בסרטן שבמשך השנים, במשך שנים רבות נעשה. לפני כ-100 שנה, בתחילות שנות ה-1900, בתחילת המאה הקודמת, התחילו ההקרנות. הזיהוי שבעצם קרינה פוגעת בזמן התא ב-DNA של התא, גורמת נזק ל-DNA של התא, ואז חלוקת התא נהרסת, או בזמן חלוקת התא יש הרס של ה-DNA.
אבל זה יכול להרוס גם תאים בריאים, נכון?
נכון, זה גם יכול להרוס תאים בריאים, אבל תזכור שעדיין ההקרנה היא מקומית, היא מקומית לאזור הגידול.
הבנתי.
עדיין זה פוגע בתאים נוספים בגוף שנמצאים בסביבת הגידול.
אפשר כן לפקס אותה כך שהיא תפגע בעיקר בגידול.
כן, והיום אנחנו יודעים אפילו להתפתחות מאוד גדולה בתחום הזה, שאנחנו קוראים לזה סייבר רדיאשן, שבעצם אנחנו מסוגלים אפילו כמו סכין ניתוחית להגיע רק לתאים הספציפיים שאותם צריך להקריא.
זה כן כלי חשוב.
זה כלי מאוד חשוב. גם פה המון, המון, המון משתמשים בהקרנות. גם פה אני מניח שלמעלה מ-50% מהחולים עוברים טיפול בהקרנות. ומלחמת העולם הראשונה והשנייה הובילה יחד איתה להתפתחות הטיפול, מה שאנחנו קוראים לו הטיפול הכימותרפי, שידוע גם עד היום.
איך מלחמה קשורה לטיפולים נגד סרטן?
אז גז חרדל נמצא שהוא משפיע כנראה על תאים שלנו, התאים ההמטופויטיים, ואותם תאים, תאי דם שלנו, ברגע שהם סוררים והופכים לגידול שהוא גידול שנקרא גידול סרטן דם, לוקמיות או לימפומות, בעצם הטיפולים הראשונים נעשו בעזרת טיפולים כימיים הקשורים בגז חרדל, קשורים...
הבנה היא לכך שבמלחמה פשוט זרקו על חיילים במגיעת מלחמת אבח וכו', או לוחמה כימית.
וראו שיש ירידה בכמות התאי דם שלהם.
עשו ניסויים בחיילים בעצם.
לא עשו את הניסויים בחיילים, אבל גילו...
עשו להרוג אותם, אבל איך שהוא הרוויחו איזושהי תובנה.
תובנה בדיוק, ושם התחילו, המחקרים הראשונים התחילו בבוסטון, בשנות ה-40, עם התפתחות הכימותרפיה, ומאז יש לנו המון המון סוגי טיפולים כימותרפיים.
כשאנחנו מדברים על הכימותרפיה, למה הכוונה? הכוונה היא למה? להרעלה של אותם תאים, ניסיון להרעיל אותם? אם אמרנו שאנחנו רוצים לפגוע בהם באמצעות קרינה בהקרנות, אז מה עושים כאן?
גם הקרנות וגם כימותרפיה פועלות פחות או יותר באותה שיטה. אנחנו יוצרים נזק ל-DNA, נזק ל-DNA שלנו, והנזק הזה הוא זה שמוביל לתא להגיד, אוקיי, אני לא יכול להתחלק כי יש לי נזק, או שבזמן החלוקה נוצר נזק, וזה מוביל את התא לאפופטוזיס, כלומר למוות תאי.
אבל איך אפשר לכוון את הכימותרפיה? כי זה משהו שזורם לנו בדם, לא?
אז בדיוק, אז מה שקרה זה שפול ארליריך, שקיבל גם פרס נובל על התחום הזה, הראה שישנם חומרים כימיים ספציפיים שיודעים להידבק או להיכנס אך ורק לתאים שמתחלקים מאוד מהר. אז כאשר תא מתחלק מאוד מהר, התאים הכימיים האלה נכנסים.
בלמת אותו.
ואז ברגע שהם נכנסים רק לתאים האלה, אז יש לנו איזושהי דיפרנציאציה בין התאים הבריאים לבין התאים החולים. אבל אל לנו לשכוח שיש לנו הרבה תאים בגוף שגם כן מתחלקים מהר. למשל, המערכת החיסונית שלנו. התאים בראש השערה.
ולכן הם נפגעים.
ולכן, או תאים במעי. ולכן הם נפגעים מהטיפול הכימי. כלומר, הטיפול הכימותרפי, ה-side effects, התופעות הלוואי שאנחנו רואים, הן תופעות לוואי שנובעים מכך שהתאים, גם הנורמליים שלנו, שמתחלקים מהיר, באופן מהיר, באופן טבעי, הם גם כן נפגעים כתוצאה מהטיפול הכימי. אבל עדיין, הטיפול הכימי הורג תאים.
אפקטיבי, ואנחנו מכירים אנשים שניצלו כמובן.
כמובן, למעלה מ-50% מהחולים מקבלים טיפולים כימיים. תראה, זה טיפולים האלה שבמשך 70 שנה אנחנו נותנים אותם, ועדיין הם היסוד הראשוני של הטיפולים בסרטן. משם התפתחו טיפולים נוספים, האמת כבר בשנות ה-50 ו-60 התחילו טיפולים, אני לא אקרא להם ממוקדי מטרה, אבל טיפולים סלקטיביים לתאים, למשל טיפול הורמונלי, אנחנו יודעים שסרטנים מסוימים מושפעים מאוד מהורמונים, אם זה הורמונים נשיים או הורמונים גבריים, פרוסטטה או סרטן שד, אז פגיעה באותם איזונים הורמונליים יכולים בעצם לפגוע ביכולת התא הסרטני לגדול, אז זה גם כן, זה גם כן מפתח, והייתי אומר שב-20 שנה האחרונות, ואנחנו מדברים היום על 20 שנה מאז שהתחילו את הנושא של ה-World Cancer Day, אז אנחנו מדברים על התפתחות אותם טיפולים מוקדי מטרה. בעמך אנחנו קוראים לזה טיפולים ביולוגיים, למרות שזה לא נכון להגיד את זה. אבל הטיפולים ממוקדי מטרה בעצם גם הם מתחלקים למספר חלקים שהתפתחו במשך השנים עד לשנים האחרונות. הטיפולים ממוקדי מטרה הראשוניים הם אלו שבעצם גילינו שישנם בתאים הסרטניים איזה שהם חלבונים אשר מאפשרים לתא הסרטני להתפתח ולגדול בצורה יותר אגרסיבית, ואם אותו חלבון מתבטא בעיקר בתאים סרטניים, אם אנחנו נפגע בחלבון הזה, אז בעצם אנחנו נוכל לפגוע בתא הסרטני. אז הממוקד מטרה הוא אומר שהוא בעיקר מתבטא, אותו חלבון בעיקר מתבטא על התא הסרטני, ולכן התא הזה ייפגע. אז זה דרך אחת של טיפולים ממוקדי מטרה. בהמשך הגענו לטיפולים ממוקדי מטרה, שאומרים, בוא לא נפגע בתא הסרטני, אלא נפגע בתאים תומכים של הגידול הסרטני.
שהזכרת, שיש הרבה תאים שמסתכלים
נכון,
תשתיות, דם,
נכון, תשתיות,
וחומרי הזנה וכו'.
נכון, אנגיוגנזה, הווסטין שהיה בזמנו.
כן.
הווסטין שהיה בזמנו, זה טיפול אנטי-אנגיוגני, אנטי שפוגע בעצם בכלי הדם בסרטן, גם הוא התפתח בעשר שנים.
אז התרופות הביולוגיות, חלקן, או שנטפלות ומצליחות איכשהו לירת את החלבונים שנמצאים על התאים, וכך לזהות את התאים הסרטניים, נכון. ואז לפגוע בתא עצמו, כפי שהזכרת עכשיו, שאנחנו...
כן. וגם כאלה שפוגעים בתאי תמיכה. טוב.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינת גיבורי העל שלנו, על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, והנה השאלה של דניאל קריף מחיפה. הוא שואל, האם ישנם גיבורי על שהתמודדו עם מחלת הסרטן? שלום לאבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי העל ואומן מצחק, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אני משער שהרי כל עלילה אפשרית איכשהו מצאה את דרכה לחוברות הקומיקס, לא?
כן, ודאי, היו לא מעט מקרים של סרטן בקומיקס, אני חושב ש... המוכר והמפורסם מכולם, שגם זכה להופיע בקולנוע, זה המקרה של דדפול. אתה מכיר את הדמות, דדפול?
באחת הטיסות שלי ראיתי את אחד הסרטים, אבל גם הפריעו לי תוך כדי. אוקיי.
אז בתור קומיקאי אתה אמור להעריך...
כן, הבנתי שזה סרט עם מודעות, נכון? זה מין סרט גיבורי על עם מודעות כזה?
זה סרט עם מודעות, זה סרט שבו, גם בקומיקס, שהגיבור שובר את הקיר הרביעי ומדבר ישירות, ואפילו מודע לעובדה שהוא דמות בקומיקס. בחלק מהמקרים, אבל בסיפור המקור של דדפול, גם בקומיקס וגם בסרט, בעצם, בוא ניקח צעד אחורה, דדפול יש לו כוח על מאוד מיוחד, שזה, יש לו יכולת להחלים מכל דבר, מקטיעת גפיים, יריות כדורים, כל מחלה, כל רעלן, כל דבר הוא מסוגל להחלים מזה, ולמעשה, גם בקומיקס וגם בסרט, המקור לכוח הזה, הוא תוצאה של ניסוי, שאיזושהי יחידה צבאית עשתה עליו, שבעצם המטרה הייתה להפוך אותו לסוג של מוטנט, לסוג של בעל כוחות על שכזה, אבל הסיבה שהוא היה מספיק נואש כדי להתנדב לניסוי כזה, הייתה כיוון שהוא בחן אצלו סרטן סופני. אז גם בקומיקס לא אמרו איזה סרטן, בסרט הגדילו לעשות ואמרו שמדובר בסרטן אשכים, ובעצם הוא עבר איזשהו טיפול ששואל כוחות ממוטנט אחר, וולברין, שהוא גם דמות מאוד מאוד מוכרת גם בקומיקס וגם בקולנוע, שלמעשה נלקחו תאים או היכולת המוטנטית שלו מתאים שלו והועברו לדדפול, ובנוסף לזה שזה ריפא את הסרטן שלו, זה גם נתן לו את הכוח להחלים. עכשיו, מה שמעניין בכוח הזה, זה שבעצם, אם יודעים קצת איך סרטן עובד, אם התאים של הגוף שלו הפכו להיות בעלי יכולת החלמה, והסרטן כבר היה נוכח בגוף שלו, זה בעצם היה אמור להפוך את הסרטן שלו למעין סופר סרטן, ולא לרפא אותו. כיוון שהתאים שבסרטן הרי מורכבים מהתאים של הגוף שלו עצמו.
נכון.
אז כל מיני חובבי רפואה וביולוגיה שראו את הפתרון הזה, הם העלו איזשהו מעין מחאה שזה לא הגיוני, עזוב את זה שכל העניין של יכולת ריפוי מוגברת וכל הדברים האלה זה לא הגיוני, אבל שגם בתוך ההיגיון העלילתי של הסרט או הקומיקס עצמו, זה לא הגיוני. פתרו את זה באיזושהי שורה אחת באיזה קומיקס שאמרו שהיה לו סרטן מסוג מאוד נדיר, שהוא במקום ליצור תאים חדשים הוא מנוון תאים קיימים. שזה לא בדיוק פתרון כל כך אלגנטי, אבל כך פתרו אותו. אבל מה שכן מעניין זה שבסיפור אחר, מישהו ניסה באמת, או בעצם גזע חייזרי פלש, ניסה לשכפל את היכולת הזו של הגיבור הזה של דדפול, ולייצר דדפולים כאלה ברי החלמה משל עצמו, ואז כשהוא עשה את זה, הם כולם מתו מיד, כי גילו שחלק גדול מיכולת הריפוי של דדפול מושפע כל הזמן, או בעצם מוקדש כל הזמן בלרפא את הסרטן עצמו שתוקף אותו שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, ברגע שאתה מוציא את הסרטן, אז הכוח שלו חזק מדי והוא מת.
וואו.
כן. אז זה בהחלט נושא שעסקו בו ספציפית בדדפול הרבה מקומות. אגב, גם השם שלו, דדפול, או בתרגום חופשי מאוד, הגרלת המוות, נוצר על ידי, בעצם מעקיפין, גם מהסיבה הזו, כי הוא היה ביחד עם עוד כל מיני מתנדבים נוספים לניסוי, שכולם סבלו מכל מיני מחלות כאלה ואחרות, והרופאים הרשעים שניהלו את הניסוי, ניהלו ביניהם איזושהי הגרלה, או לא הגרלה, איזושהי תחרות, לנחש מי מהם ימות קודם. בעצם דדפול, והם כל אחד שם כסף על מישהו אחד, וברגע שמישהו מת, אז הוא קיבל את הכסף. גם בסרט לקחו את אותו שם, דדפול, והפכו אותו למשהו קצת אחר, זה היה יותר שכירי חרב מתערבים בינם לבין עצמם, מי ימות במשימה ראשון, אבל גם אפילו השם, או הצידוק לשם, יותר נכון, בקומיקס, נלקח מהמקום הזה של מחלות סופניות וזה. אז כן, זה אמנם נושא מאוד טעון ומאוד...
כן, אבל הוא כבר הפך להיות חלק מהחיים של האנושות כנראה.
כן, חד משמעית, ככל שתוחלת החיים מתארכת, יותר ויותר אנשים מגיעים לזה בסופו של דבר, אז זה בהחלט כבר חלק מאיתנו, וכמובן, כמו בכל נושא שאי פעם דנו עליו בתוכנית, גם עולם הקומיקס וגיבורי העל עסק בזה, ואני מניח שיהיה קשה למצוא נושא שלא עסקו בו בעולם הזה.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, תודה רבה לך. פרשננו לענייני גיבורי העל ואומן המצחק אבנר מירב, תודה לך.
תודה לכם.
אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה. פרופסור יובל שקד, אני כבר מקבל מטווח של שאלות, בין היתר גם לוואטסאפ שלי. האם סרטן זו מחלה שעשויה להיות מדבקת? כי לאחרונה פורסם איזה מחקר שאולי יש דבר כזה, סרטן מדבק. אנחנו שמענו על חיסונים שאמורים למנוע מהדבקת וירוסים שאולי גורמים לסרטן.
אז כן, ישנם סרטנים, אוקיי, התשובה היא לא.
קודם כל לא. שגור...
כן, תשובה היא לא. לא ידוע לא כרגע על שום סרטן שמדבק, ואני לא חושב שזה מה שקורה, אבל נכון, ישנם סרטנים שנגרמים כתוצאה מווירוסים, למשל וירוס הפפילומה.
שמה, הווירוס פשוט גורם למוטציה בתא שמשתכפה?
הווירוס או... נכנס לתוך התא, משנה את ה-DNA, גורם למוטציות, והן אלה מובילות לסרטן. לדוגמה, היום הלא נערות מתחסנות לווירוס הפפילומה, נכון. כחלק מהתפתחות המערכת הרביעייה הנשית, אנחנו צריכים למנוע את היכולת של הווירוס להיכנס לתאים הללו, אז זה מה שקיים, אבל זה לא מדבק. זאת אומרת, לא ידוע לי עד כמה שעד היום... לא ידוע לי על שום מחקר שמראה שסרטן מדבק, אז אפשר להירגע בחלק הזה, בתחום הזה.
בחלק הזה, טוב. אז אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. תודה רבה לי פרופסור יובל שקד, ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן של הטכניון הפקולטה לרפואה. אגב, נותר לנו דקה, מה קורה במרכז הזה?
וואה, אנחנו נדבר הרבה על המרכז הזה ועל החשיבה מחוץ לקופסה שהטכניון פיתח בשנים האחרונות. על איך מטפלים במחלת הסרטן, על השיתוף פעולה עם בתי החולים בסביבה, ועל היכולת שלנו לחשוב צעד אחד קדימה ממה שאנחנו חושבים היום. אנחנו, אני מניח שנדבר על זה בשעה הבאה.
זאת אומרת, פתרונות בעיקר מגיעים משם. אנחנו חוזרים לפרופסור יובל שקד, אנחנו עוסקים בסרטן, אתה ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן של הטכניון. מהו המרכז האינטגרטיבי הזה? למה אינטגרטיבי מלבד להשתמש במילים מרשימות?
יפה, מילים מרשימות שיש תוכן בתוכן. תראה, בשנים, הייתי אומר ב-20 שנה האחרונות, אנחנו יודעים לכך שביולוגים מדברים עם רופאים, ורופאים מדברים ביולוגים, זאת השפה פחות או יותר. ואחד לומד מהשני ומפרה את השני מהמחקר הפרה-קליני למחקר הקליני, מהמיטת החולה למעבדה ומהמעבדה חזרה למיטת החולה. הטכניון, היכולות החזקות שלו הן מעבר לתחום הביולוגי והרפואי, היכולות החזקות שלו הן גם בהנדסה. למה שלא נכניס לתוך התמונה הזאת גם מהנדסים?
זאת אומרת, מה, מנסים בחקר המחלה הזו לשלב כמה שיותר כוחות מאג'נטות שונות, אסכולות שונות?
אסכולות שונות, אג'נטות שונות. זה המילה האינטגרטיבי פה. האינטגרטיבי זה, אנחנו מדברים פה על שלושה זרועות שונים. זה הזרוע הרפואית, הקלינית, זה הזרוע המחקרית הביולוגית, וזה גם הזרוע ההנדסית. תראה, מהנדס, כשהוא למד הנדסה, הוא חושב בצורה מאוד שונה מביולוג שלמד ביולוגיה, או מי שהתעסק במחקר רפואי. בביולוגיה אנחנו מדברים בדרך כלל על מחקר שהוא hypothesis driven. זאת אומרת, יש היפותזה, בוא נפעל ונבדוק האם היפותזה נכונה או לא. מהנדס חושב אחרת. מהנדס למד לחשוב, יש בעיה, איך פותרים את הבעיה. אלה שתי חשיבות שונות לחלוטין, בצורת החשיבה. ולכן, כאשר אתה מביא את שני אלה לתמונה, אתה יכול לקבל משהו הרבה יותר, סינרגיה הרבה יותר טובה.
ויש כבר סינרגיה כזו מתבצעת?
יש סינרגיה מתבצעת. אני רוצה לספר לך, לפני כחודש, חודש וחצי, אני חושב אפילו שזה הופיע ברדיו ובעיתונות, הקמנו איזשהו, עשינו איזשהו רטריט, שבו הבאנו רופאים ומהנדסים לשבת ולדבר. זה נעשה בשיתוף פעולה.
מי היה מאמן אחרי עוינות של שנים וגר זאב עם כבש?
בדיוק.
מצחיק שאנשים מאוד חיו בנפרד.
כן, וזה יפה מאוד לראות איך הם מדברים בשפות שונות, אבל מצליחים להבין אחד את השני. זה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם עירית בן אהרון, שהיא ראש המערך האונקולוגי של בית חולים רמב״ם. הבאנו רופאים שידברו על מה שאנחנו קוראים unmet need. מה הבעיות שיש לנו היום? מה הבעיות הדחופות בתחום הרפואה, האונקולוגיה, שאנחנו רוצים לפתור אותן? ונביא ביולוגים ומהנדסים ש יספרו על איזה יכולות יש להם, מחקריות, שאולי יכולות לענות על השאלות ששאלו הרופאים.
וואו.
אז, ומה שראינו, יש הרבה דוגמאות שיצאו משם, שהיו, האמת היא, אני ממש התרגשתי מזה. אבל, אני אתן לך דוגמה, סתם איזשהו סיפור קטן, אנקדוטה קטנה. מדבר איזשהו רופא, שעל אחת מהבעיות שיש להם באחד מסוגי הסרטנים, קושי בזיהוי על ידי הדמיה, קושי בזיהוי אם הגידול הסרטני הזה הוא X או Y, וצריך בשביל זה לעשות ביופסיית פתולוגיה כדי לזהות האם זה גידול או לא. ויושב אצלנו מהנדס, שהמהנדס מה שהוא עושה זה סופר רזולושן, אבל על ידי משין לרנינג. כלומר, לא באמת סופר רזולושן.
אתה משתמש בהרבה ביטויים באנגלית, ואין לנו פה כתוביות, למרות שאנחנו מכירים כמובן, אתה מדבר על בינה מלאכותית ולמידת מכונה וכולי, שמסייעת כמובן.
שמסייעת לקחת את אותם הדמיות, שבעצם אותו רופא ראה, ועל ידי זה לבוא ולהגיד, המכונה תדע להגיד, האם זה באמת סרטן X או סרטן Y. זו דוגמה אחת, למשל, של מה שיצא מתוך סיפור כזה, בלי שאנשים האלה דיברו לפני כן אחד עם השני. היופי וגם הקושי, אני חושב, הוא, זה היכולת ללמד את שתי האוכלוסיות האלה לדבר ביחד, לדבר אותה שפה. והמרכז הזה, המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה להושיב אותם ביחד, והוא רוצה שהם ידברו באותה שפה. וכדי שידברו באותה שפה, הם צריכים להיות באותו מקום. כשהם יהיו באותו מקום, אין ברירה, הם יצטרכו לדבר באותה שפה. וזו השיטה.
אז יש שם אנשים שחיים במקום הזה, ומנסים להתמודד עם הבעיות שאתם מגלגלים לפתחם?
אז בדיוק, אז אנחנו, קודם כל אני חייב לציין שפרופסור אהרון צ'חנובר זה האב הרוחני של המרכז הזה, וגם הוא זה שקידם את קיומו של המרכז, את התפתחותו של המרכז. אחר כך העביר אותו אליי על מנת שאני אוכל לנהל אותו. ומה שאנחנו עושים באמת, הרעיון בסופו של דבר, כרגע זה עדיין בגדר רעיון ועוד לא התבשל סופית, זה בעצם להושיב את כולם ביחד, באותו מקום שיהיה גם מעבדות הנדסיות, גם מעבדות ביולוגיות וגם מיטות חולים, באזור שהוא יחסית קרוב אחד לשני, על מנת שנוכל לקדם את המחקר. אז זה, סתם נתתי לך דוגמה של מה, מה, כן. מה המרכז הזה עושה, אבל עושה עוד דברים נוספים שקשורים כמובן ברפואה מותאמת אישית, שזה תחום מאוד מאוד חשוב.
אז תודה, היא כבר כן. הזכרת את המושג הזה, אתה עוסק במחקר שלך שפורסם במאמר ברפואה מותאמת אישית, ולאחרונה אנחנו, שוב, זה מסוג הדברים שאנחנו שומעים הרבה מאוד.
כן, זה buzzword, כן.
זה בדיוק. אנחנו לעתים קצת חושדים בביטויים האלה.
נכון.
כי אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, בסופו של דבר, ברוב המקרים אני ניגש לקופת חולים, מחכה בתור, משתעל בתור, ממתין, רוטן, נכנס לרופא, שאומר כך משהו כללי. אז שום, הכל הופך להיות כללי ולא מותאם אישית. נכון. אבל כן יש משהו בעניין.
אז אולי נתחיל מהעבר ונגיע לעתיד. זאת אומרת ש...
נמשיך באמת, אנחנו התחלנו, אנחנו ערכנו סקירה באמת, כן. של הניסיון של האנושות להתמודד עם המחלה הזו.
אז זהו, אז תראה, באמת המחקרים הקליניים שנעשו, בוודאי ובוודאי באונקולוגיה, הם מחקרים אמפיריים. מצאו תרופה, אמרו, אוקיי, בוא ניתן את התרופה הזאת, איך אנחנו ניתן אותה, נשווה אותה לתרופה הקיימת היום בשוק, וניקח אוכלוסיית חולים כזאת ואוכלוסיית חולים כזאת, שאחד תקבל את התרופה
החדשה. נרפאים יותר באחוזים.
ונראה כמה אחוזים נרפאים, אנחנו רואים חודשיים הבדל, אבל זה סיגניפיקנטי יפה מאוד, זו התרופה עכשיו שתהיה התרופה המובילה, ובעצם זה, הרוב המחקרים נעשים מחקרים אמפיריים, יש איזשהו רציונל כמובן, אבל המחקרים הם בעיקרה מחקרים אמפיריים. ואנחנו מבינים היום, מושתתים על סטטיסטיקה, מושתתים על המון חולים, המון זרועות חולים, וסטטיסטיקה של, של המחקרים הללו. ואנחנו מבינים היום שאין מה לעשות, כל חולה אינדיבידואלי, וכל חולה יכול להיות שחולה אחד יגיב לתרופה X יותר טוב מחולה Y, ואם הפרוטוקול אומר צריך לתת את התרופה הזאת קודם, ואחר כך תרופה Y, זה לא תמיד נכון לכל חולה. המחקר שלי, שבעצם פיתחנו כשדיברנו על תגובת הגוף לטיפול, אנחנו רואים שתגובת הגוף לטיפול שונה בין חולה לחולה.
כלומר, שוב נזכיר, הגוף לעתים כן. תומך בגידול הסרטני כן. נגד עצמו.
מה בעצם. שדיברנו, בדיוק מה שדיברנו בשעה הקודמת, כן. דיברנו שהמחקר שלי מראה שכאילו הטיפול עצמו, מעבר לזה שהוא פוגע בתאים הסרטניים, יש תגובת הגוף לטיפול, לזה שיש נזק בגידול.
הגוף חושב שהטיפול זה הדבר הרע שצריך להילחם בו.
נכון.
ברוב טיפשותו האבולוציונית.
האבולוציונית.
בושה וחרפה, מתי סוף סוף נהפוך להיות רובוטים עם מוח כזה מורכב למעלה, ולא נצטרך גוף.
נראה לי שזה יהיה הרבה יותר פשוט אחר כך.
אני בעד, כל עניין הגוף הזה הוא בעיניי מסובך.
נכון, אבל בכל מקרה, אז בעצם תגובת הגוף לטיפול שונה בין חולה לחולה. ואם היא שונה בין חולה וחולה, ואם אנחנו מזהים את תגובת הגוף, ויודעים להגיד מה הפרופיל.
איך אפשר לעבוד ככה, אבל כשהתגובה היא שונה באמת. זה באמת מקשה מאוד על ה...
זה מקשה, אבל אתה יודע, כולנו מגיעים, הגנטיקה שלנו שונה, המייקרוביום שלנו שונה, אנחנו אוכלים דברים שונים, חלקנו עושים התאמנות וחלקנו לא, יש לנו הרבה תהליכים בגוף שקורים, שמבדילים אותנו אחד מהשני, ולכן התגובות שלנו לטיפולים שונים היא תהיה שונה. אנחנו היום, כחלק מהמחקר, הראינו שאנחנו יכולים לזהות תגובות שונות, תגובות גוף שונות לטיפול. דרך אגב, על זה הקמתי חברה יחד עם שותפי דרור יגר, שאנחנו, חברה שנקראת אונקו-הוסט, שמה שהיא עושה, היא בדיוק עושה את זה, היא בודקת את תגובות הגוף אצל החולים. ועל סמך תגובות הגוף אצל החולים, היא יכולה להגיד אם הטיפול הספציפי שניתן, הוא הטיפול הנכון לחולה. כי אם תגובת הגוף היא מאוד חזקה, היא מאוד פוטנטית, היא כאילו מתקנת נזק בצורה יותר טובה, יותר טובה מתגובה אחרת, אז כמובן שהטיפול הזה כנראה לא יהיה יעיל. ולכן עדיף אולי לתת טיפול אחר. כמו שציינתי גם, אולי אפשר לתת טיפול משולב. כלומר, לתת את הטיפול הקונבנציונלי, אבל יחד עם זאת, בגלל תגובת גוף מסוימת, להגיד, או, תשמע, יש איזשהו טיפול שאפשר להוסיף שמונע את התגובת גוף הזאת. אז זה משהו שלמשל אנחנו עושים באונקוסט, וכרגע נמצאים בקליניקל סטאדיז, שחוקרים את העניין הזה, ורואים באמת שיש לנו תגובות חולים שונות לטיפולים. אז זה חלק מהדרך לעשות רפואה מותאמת אישית. ישנם דרכים נוספות שחשבו אליהם הרבה לפני תגובת גוף לטיפול. זה דרכים של השינויים הגנטיים שחלים בגידול, שהשינויים הגנטיים האלה כמובן צריך טיפול ספציפי לאותם שינויים גנטיים שקיימים, שזה גם כן תחום שהתפתח כחלק מ... רפואה מותאמת אישית, אבל אני כמובן חייב לציין שאנחנו עדיין בתחילת הדרך ברפואה מותאמת אישית, ואנחנו צריכים עוד קרבת דרך להבין יותר, ולגרום לאונקולוגים להעיז. להעיז לקחת טיפולים, גם אם הם לא הקונבנציונלי, הפרוטוקול הקונבנציונלי, לבוא ולתת אותם לחולים כשהם מאמינים שבעצם החולים האלה אפשר לעזור להם בצורה אחת ולא בצורה אחרת. כיום מאוד, מאוד, יש זהירות מאוד רבה בקרב האונקולוגים, שזה משהו שכמובן...
כי מה הם נצמדים לפרוטוקולים מוכרים, כן. כדי לא לקחת סיכונים?
כי הם יודעים שסטטיסטית הפרוטוקולים כן. האלה אומרים שזה יעבוד. אז סטטיסטית מעניין. הם נותנים את מה ש... אבל אנחנו צריכים קצת לחשוב מחוץ לזה. אני חושב שיש איזשהו שיפט, יש איזשהו שינוי שחל גם באישורים של ה-FDA, האישורים הרגולטוריים, לחשיבה קצת אחרת. אבל זה דברים שאנחנו רואים, זה מהפכה שקורית היום. הדברים האלה קורים היום ומשתנים היום, וגם באמת במרכז, במרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן, אנחנו גם כן עושים דברים טובים שמסתכלים על דרכים שונות לרפואה מותאמת אישית, שוב על ידי מהנדסים ולא רק על ידי ביולוגים, כי מהנדסים יכולים לתת לנו פתרונות הנדסיים כמו ניטור של גוף החולה והסתכלות על הניטור הזה בצורה שונה ממה שאנחנו מסתכלים עליה בצורה ביולוגית.
בבקשה, בשעה הקודמת דיברנו מעט על הניסיון שלנו להתמודד עם המחלה בעבר, ובין היתר הזכרנו גם הקרנות, גם כימותרפיה. בשנים האחרונות אנחנו שומעים על אימונותרפיה, איכשהו ניסיון לרתום את מערכת החיסון להילחם בסרטן. מהפכה אמיתית?
כן, המהפכה אמיתית, האמת היא זו... זה פשוט בשבילי כחוקר סרטן במשך 20 שנה, לראות את השינוי, את השיפט הזה שחל עם התפתחות האימונותרפיה, אולי נגדיר קודם כל מה זה, שאנשים יבינו. אמרנו לפני כן שאחד מהדרכים שבו התא הסרטני מצליח לגדול ולהתפתח, זה בעקבות זה שהוא גורם, הוא מתעתע את המערכת החיסונית, הוא בעצם יכול לפעול כנגד המערכת החיסונית שפועלת נגדו. בכל מיני דרכים הוא מרסן אותה בעצם. הוא מרסן אותה ואז היא לא פועלת נגדו. ובעצם נמצאו על ידי מספר חוקרים בעולם, נמצאו את אותם מנגנונים שגורמים בעצם לגוף, לתא הסרטני, לתעתע במערכת החיסונית.
להסוות את עצמו בפני מערכת החיסון וכו'.
נכון.
אבל כן אפשר לעשות שם איזשהו תיקון ואז לחשוף את התאים
הסרטניים. נכון, וברגע שאנחנו חושפים את התאים הסרטניים עכשיו לתאים האימונים, אז התאים האימונים יכולים לתקוף את התאים הסרטניים.
וזה קורה.
כן, עכשיו אנחנו צריכים להבין, אימונותרפיה התחיל לפני 40 שנה, אבל עבר מעלות וירידות המון המון לאורך השנים. יש לנו אימונותרפיה שהתחילה בזה שהשתמשנו בכל מיני חלבונים קטנים, נקראו להם ציטוקינים, שמאקטיבים את המערכת החיסון. וככה ניסינו בדרך כזאת או אחרת לפגוע בתאים הסרטנים. לא תמיד זה נחל הצלחה, היו מספר סרטנים שזה הצליח בהם, וזה השתמשו בהם כטיפול, אבל עדיין זה לא, הסייד אפקט, התופעות לוואי היו מאוד מאוד קשות. כן. לא שהאימונותרפיה של היום אין תופעות לוואי, אבל אנחנו עדים לשינוי מהותי ביכולת לחולים שפעם היינו יודעים שסיכוי שלהם לחיות הוא עד שנה, או אפילו פחות מזה, כמו במלנומה ובסרטן ריאה. אנחנו יודעים היום שהאנשים האלה יכולים לחיות שנים עם המחלה.
אז איך עושים את זה? זאת אומרת, מה קורה? איך גורמים למערכת החיסון באמת פתאום לפעול נגד התאים הסרטניים?
אנחנו בעצם מונעים מהם את אותו תהליך ריסון שהסרטן עושה כלפיהם, וברגע שאנחנו מונעים את התהליך ריסון, הם יכולים עכשיו לעבוד כנגדו. וככה הגוף מטפל בעצמו. אם לפני כן אמרנו שהגוף מטפל בזה שהוא מונע נזק, הגוף גם יודע לטפל בעצמו בדרך של המערכת החיסונית לפגוע בתאים הסרטניים, וזה אכן עשה מהפכה, כי לא היו לנו טיפולים כאלה בעבר, לא היו לנו טיפולים שיכולים ממש לעשות מחלה שהיא בדרך כלל, אנחנו קוראים לה non-curable, ללא טיפול.
כן.
אנחנו הופכים אותה למחלה שאפשר לרפא.
להיות כרונית לפחות. כן,
או ממש לרפא, שזה היה באמת שינוי מהותי, וזה באמת אכן מהפכה. צריך אבל לזכור, שזה פה קשור לרפואה מותאמת אישית דרך אגב, שדיברנו לפני כן, צריך לזכור שמעט מאוד מהחולים נהנים מהטיפול הזה.
למה?
אנחנו מדברים על 20-30% מהחולים נהנים בדרך כלל מהטיפול הזה, כאשר כל האוכלוסייה היום מקבלת אותה. אוקיי? כל אוכלוסיית החולים, אני מתכוון, מקבלת אותה, ורק 20-30 אחוז.
כי הגוף שלהם לא מגיב לטיפול?
אנחנו עוד לא מבינים עד הסוף את הסיבות ללמה התרופה לא עובדת על כל החולים, אבל אם אנחנו יכולים לנטר איזה חולים התרופה עובדת ואיזה לא, אנחנו יכולים לעשות מהפכה נוספת. כלומר, רק אותם חולים שהתרופה עובדת עליהם יקבלו את התרופה.
זאת אומרת, לדעת את זה מראש כמובן.
בלי... לא מראש, או אחרי כן. טיפול ראשוני, או... או לקחת טיפולים אחרים שהם לא בסל הזה, בפרוטוקול הספציפי הזה. וככה בעצם להביא חולים שהתרופה הזאת לא הייתה עוזרת להם, לקבל משהו אחר, יותר טוב אולי בשבילהם. וזה חלק שוב מהרפואה מותאמת אישית.
ואכן... אז הנה למדנו שאפשר לרתום כן את מערכת החיסון בזכות תגליות והמצאות ופרס נובל שגם שמענו
נכון,
עליו
וכולי, נכון.
שהיה קשור לטיפולים האלה, ואיכשהו לגרום למערכת החיסון כן לירט את התאים הסרטנים, לצערנו זה באמת לא מתאים לכל החולים. הדבר נכון. הזה לא עובד על כל
זה
החולים.
לא, זה מתאים לאוכלוסייה מעטה של חולים, שוב, 20-30 אחוז זה לא מעט, אבל זה האוכלוסייה שפועלים כנגדה, תלוי בסוג האינדיקציה, בסוג המחלה, מחלת הסרטן שקיימת, תראה בסרטן מלנומה, זה עשה פלאות, הייתי אומר, שוב, אבל כמות החולים נמוכה, ואנחנו באמת צריכים לזהות את אותם חולים שמגיבים או לא. ולמה חשוב לזהות? א', בגלל אותם תופעות לוואי, גם פה יש הרבה חולים עם תופעות לוואי קשות, לא כולם, אבל יש כאלה שיש להם תופעות לוואי קשות. התופעות הלוואי האלה מתבטאות במחלות אוטואימוניות, מחלות שבעצם הגוף תוקף את עצמו, כמו, אני יודע מה, כמו סקרת, כמו מחלות, כל מיני דלקות, דלקתיות, חון, כל מיני, קרון, כל מיני מחלות כאלה שבעצם נגרמות כתוצאה מהטיפול הזה. אז דבר אחד, אנחנו רוצים למנוע את זה, שחולים שלא צריכים לקבל את הטיפול הזה, שלא יקבלו אותו. והדבר הנוסף בתחום הזה, זה גם לזכור שהתרופות האלה מאוד יקרות. אנחנו מדברים על תרופות שעולות 120-150 אלף דולר לשנה.
אז בואו באמת נדבר על הנקודה המאוד עצובה הזאת. תמיד כשיש איזה גיוס של כספים או תרומות וכו', אנחנו תוהים האם באמת אנשים, ודאי במצב הזה, צריכים פתאום לפעול לגייס כסף, אם אין להם איזשהו ביטוח וכו'. למה התרופות כל כך יקרות? שאלה נוספת היא כמובן למה המדינה לא איכשהו נכנסת פה לה.
אני חושב שסל התרופות, או הסל, התקציב הקיים, אומר במה אנחנו יכולים לטפל ומה או לא, או באיזה תרופות ייכנסו לסל או לא, אבל
למה התרופות יקרות?
כדי להסביר לך את זה, אני רוצה לספר לך סיפור קטן. אם יש לנו זמן, כמובן. הסיפור מתחיל, אני עבדתי, הגעתי מתחום של התפתחות כלי דם בגידול סרטני. הרעיון שכלי דם בגידול סרטני יגרמו לגידול לגדול ולהתפתח.
הזכרת שאיכשהו יש כלי דם שצומחים ותומכים בגידול הסרטני,
תומכים,
נכון? הוא יוצר לעצמו תשתית בגוף.
נכון, כן. הרעיון הזה התפתח או נהגה ב-1971.
אוקיי.
71 על ידי פרופסור יהודה פולקמן מבוסטון. הוא הגה את הרעיון, פרסם אותו במאמר מאוד יפה ב-New England Journal of Medicine, זה אחד העיתונים הגדולים בתחום הרפואה, זה היה הרעיון. לקח לו בערך 10-15 שנה, לא ולאחרים, להוכיח את הרעיון הזה, בעכברים. לקח עוד 10 שנים להוביל את זה לשוק. להוביל את זה לניסויים קליניים, סליחה, לא לשוק.
כן.
ולקח עוד 5-10 שנים, להעביר את זה מהניסויים הקליניים לאישור.
ליותר מ-30 שנה.
אנחנו מדברים על 35 שנה.
ולמה כל כך
לאט? מהגעת הרעיון.
למה?
תראה, המחקרים האלה זה מחקרים במיוחד בתחומים חדשים, שאתה הוגה רעיון חדש, אתה, אין לך כלים, אין לך טולבוקס. אתה צריך כלים, אתה צריך לבנות את הכלים כדי לבדוק את זה, את הרעיון הזה. אתה צריך עכשיו לבדוק אותם, אתה צריך לבדוק מודלים. כל הדברים האלה בתחום הביולוגי לוקחים הרבה זמן, והמון כסף. להגות רעיונות ולמצוא תרופות או לפתח תרופות, גם מבחינה רגולטורית, תרופות הן יקרות, כי הרגולציה דורשת הרבה ניסויים קליניים, הרבה, שוב, לא שזה לא נכון, רוצים לדאוג לציבור.
הוא רוצה לוודא שהתרופה היא אכן אפקטיבית וכולי.
נכון מאוד.
אבל הסבך הבירוקרטי הזה הוא גם מעריך את
התהליך. אז אנחנו מדברים על תרופות שעולות מיליארדים כדי לפתח אותם. ולכן בסופו של דבר הם עולים גם אלפי דולרים כדי לתת אותם. כי צריכים להחזיר את אותם חובות. למי שהשקיע בפיתוח התרופה הזאת. לכן, זה אחת מהסיבות. לא כל הסיבות, אבל זה אחת מהסיבות לפחות, למה תרופות הן כל כך יקרות, התרופות החדישות בסרטן. ומפה אנחנו, לכן צריכים למצוא את הדרך לתת אותם לאנשים הנכונים, ולא לכל בן אדם שיקבל את התרופה, כי חבל א' על הכסף, וגם על אותם תופעות לוואי שדיברנו לפני כן. גם במקרה הזה, החברה שהקמתי, היא עוסקת באמת בניבוי, אם תרופה מסוימת יעילה או לא, על סמך אותו תגובת גוף לטיפול.
זה גם חיסכון של כסף וזמן גם, נכון? אנחנו לא רוצים לתת לאנשים...
כמובן, אתה נותן משהו שלא היה יעיל. היום באימונותרפיה יש אפילו יותר ויותר רפורטס דוחות שמראים שיש חולים, לא רק שהם לא מגיבים לטיפול, הם עושים הייפר פרוגרשן, כלומר, הגידול גדל יותר מהר כתוצאה ממתן טיפול. כן, כערך 10% מהחולים עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים למצוא את אותם חולים, ולתת את התרופה רק לחולים הנכונים. אז זה גם כן תופעה שאנחנו רואים שקיימת, והולכת ומתפתחת בשנים האחרונות, ולכן אנחנו צריכים תרופה מותמת אישית בסרטן. זה מאוד מאוד חשוב.
האם אפשר לדבר על עתיד של טיפולים? בוא אני אתן לך לחשוב על זה בינתיים ולארגן את המחשבות, כי קשה מאוד לחזות קפיצות לינאריות כאלה. או לא לינאריות, דווקא במקרה הזה, פתאום קפיצה מעריכית, פתאום נכנס איזה אימונותרפיה כזה ומערבב את הקלפים, אז בואו ננסה לחזות מה יקרה בעתיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שרידים של קרישים פרה-היסטוריים התגלו בשטח הפארק הלאומי בקנטקי. ארצות הברית, פלאונטולוגים שעובדים באתר, שנמצא רחוק מהאוקיינוס, זיהו שרידים של 15 עד 20 מינים שונים של קרישים במערה שנמצאת בשטח הפארק, כולל חלק של ראש. ראש של קריש גדול מימדים, קרישים שחיו באזור לפני ככל הנראה כ-330 מיליון שנה. אנחנו רוצים ללמוד על המפלצות הפרה-היסטוריות האלה. שלום לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר, מה אנחנו יכולים ללמוד מהממצאים החדשים האלה?
האמת היא שהם מאוד מעניינים. קודם כל אנחנו מדברים על קנטקי, מערה שנקראת Mammoth Cave. זאת מערה ענקית, אחת הגדולות בעולם. רחוקה מאוד מהים, ומדובר על ממצאים של 330 מיליון שנה. אלה קרישים שחיו בתקופה שנקראת תקופת הקרבון, תקופת הפחם, ושחו בים אמריקה לפני באמת הרבה מאוד מיליוני שנים.
זאת אומרת, היה שם ים פשוט בשטח, זאת אומרת, האוקיינוס היה שם?
בהחלט, בהחלט, כמו שפעם אנחנו טבענו מתחת לים, ישראל עד לפני 60 מיליון שנה לא הייתה קיימת. בדיוק אותו דבר, היבשות עולות, זזות, יורדות, ובדיוק ככה נוצרים המאובנים שאנחנו מכירים מהים.
וואו, ומה אפשר ללמוד על הגודל? תמיד מפתיע אותנו כל מיני גדלים, או גדולים מאוד או קטנים מאוד, של כל מיני בעלי חיים שאנחנו מכירים.
בהחלט, גם קרישים כיום הם חיות, יש בערך 500 מינים של קרישים, חלקם מאוד מאוד גדולים, כמו שאנחנו מכירים. קריש לוויתן הוא הדג הכי גדול שבכלל אנחנו מכירים היום בעולם. עד קרישים מאוד מאוד קטנים של ממש 10-15 סנטימטרים. בתקופת הקרבון אחוז החמצן באוויר היה הגבוה ביותר שאנחנו מכירים בכלל. היום אנחנו מדברים על בערך 21% חמצן באטמוספירה, אז היה 35% של חמצן באטמוספירה. מה שאומר שחיות היו יכולות להיות הרבה יותר גדולות. אנחנו מכירים מאותה תקופה למשל שפיריות עם אותת כנפיים של מטר.
וואו.
אז בהחלט...
זה קשור למה? זה קשור בזמנו, דיברו אצלנו בתוכנית על הקשר בין אולי ריכוז חמצן באטמוספירה, בהנחה שהיצורים היו מחוץ למים, קשר בין ריכוז חמצן לבין גודל של יצורים, יש קשר לאיזשהו ריכוז חמצן במים שהיה אז, או שאין שום קשר?
בסופו של דבר אנחנו חיים בתוך מערכת סגורה, ואחוז החמצן באטמוספירה בוודאי שמשפיע גם על אחוז החמצן בתוך המים, וכנראה שבהחלט יש קשר בין הדברים. והקרישים יצורים שאנחנו כבר מכירים בערך 400, יותר מ-400 מיליון שנה, והם איתנו, אחד היצורים, הסדרות, סדרת היצורים העתיקה ביותר שאנחנו מכירים בכלל על פני כדור הארץ, נחזיקו מעמד מאז לפני שהיו דגים ועד ימינו אנו. זה מאוד מאוד מיוחד ומעניין.
וואו, עכשיו, ידעו מה הם אכלו בעבר, או שמניחים שזה משהו שדומה לקרישים היום?
קרישים הם קבוצה שכמעט כולם ממש טורפים ואוכלים דגים או חיות ימיות אחרות. יש כמה יוצא דופן, אבל בגדול הם כולם טורפים, ממש חיה מאוד מאוד מוצלחת ביכולת טריפה שלה. זה מה שמאפשר להם להישאר איתנו כל כך הרבה שנים. ולא להיכחד. הם מאוד ורסטיליים במה שהם אוכלים.
שזו באמת, זו באמת שאלה מעניינת. איך יצור שורד כל כך הרבה שנים? זאת אומרת, מה היתרונות האבולוציוניים שלו, שאיכשהו גם השינויים, כי אנחנו יודעים שהמציאות משתנה, נכון? ובכל זאת הוא שורד. אז מה באמת היתרונות של קריש?
הקרישים מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, וזה למצוא טרף. חלק מהקרישים יכולים להריח טיפה של דם, מה שנקרא 1 PPM. זאת אומרת, טיפה אחת של דם בתוך מיליון טיפות של מים. יש להם יכולת גם ריח להריח, יש להם יכולת למקם מאיפה הריח מגיע. תחשוב שאנחנו היינו יכולים לדעת מאיפה הריח מגיע לפי ההבדל שלקח זמן לריח להגיע לנחיר שמאל לעומת נחיר ימין.
מעניין, זאת אומרת שבניגוד לשמיעה שלנו שהיא כן סטריאופונית, או הראייה שהיא סטריאומטרית, נכון? אנחנו רואים ושומעים בתלת מימד, אתה אומר שההערכה, לא חשבתי על זה באמת, שההערכה האנושית היא לא, אנחנו לא יודעים מאיזה כיוון האשן מגיע או הריח.
קשה לנו מאוד למקם.
והם כן.
הם כן, בנוסף לזה יש להם, כמו להרבה דגים דרך אגב, יש להם מערכת מיוחדת שנקראת אמפולות לורנציני, שיכולות להרגיש חשמל בתוך המים.
בשביל מה יכולים להרגיש חשמל? ממש שדה חשמלי, כן?
ממש שדה חשמלי, והרבה מאוד מינים של קרישים יכולים לזהות ככה טרף שמסתתר בקרקעית, כי כולנו בעצם יוצרים איזשהו שדה חשמלי מאוד מאוד קטן סביבנו, ופשוט מזהים טרף ככה. ושאתה טוב מאוד במה שאתה עושה, ויש לנו עוד כמה דוגמאות כאלה, אתה תשרוד. גם אם תנאי הסביבה משתנים, אתה תשרוד מכיוון שאתה מאוד יכול, בקלות יחסית, לעבור מטרף לטרף, מאוכל, מסוג כזה של אוכל לסוג אחר של אוכל, בזכות היכולת הזאת למצוא את הטרף בקלות.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לפרופסור יובל שקד, אנחנו עוסקים במחלת הסרטן. בוא נדבר על טיפולים ש... הנה, תוציא את כדור הבדולח שלך ותנסה לחזות מה יהיה בעתיד בתחום הזה.
אז כמו שתיארתי לפני כן, מהרעיון, מהגעת הרעיון עד ה... בעצם הטיפול בחולה לוקח בערך כ-35 שנה.
שזה קצת מדכא, כי אנחנו קוראים פה על מחקרים, כמעט כל שבוע יש פריצת דרך שקשורה לסרטן, ואנחנו מבינים שהמציאות עובדת יותר לאט מכמות המחקרים שמיורטים.
כן, יש בזה עוד משהו חשוב בתחום הזה, שאני לא יודע אם עכשיו נדבר עליו או אחר כך.
בוא תזכיר אותו, כי זה כן חשוב.
אני אזכיר אותו, כן. וזה אולי משהו שחשוב להגיד לחוקרים שבינינו, לחוקרים שעושים מחקרים.
זאת אומרת, לא מספיק שכמות המאזינים היא יחסית מצומצמת, אתה פונה לכמות יותר מצומצמת עכשיו. ממש מצומצמת.
מצומצמת, אבל זה טוב שכולם ידעו שזה חשוב.
לא, אבל זו הערה חשובה, בבקשה, בוא תגיד אותה, כי אמרת לי אותה בזמן השיר.
נכון, תראה, אחת הבעיות שלנו כחוקרים זה שאנחנו, לא בעיות, אנחנו רוצים לפרסם את המאמרים ולהראות את החידושים של מה שאנחנו מוצאים כחידושים, ביניהם גם תרופות. העניין הוא שאם אנחנו לא מוצאים פטנטים על התרופות הללו, על החידושים הללו, כן. בעצם אף אחד לא ייגע בזה, וזו לא תהיה תרופה. כלומר, גם אם אתה רואה...
אתה צריך הגנה משפטית על הדבר, אחרת כן. אי אפשר יהיה למנף אותו לאיזשהו מודל כלכלי, אתה אומר.
כן, אחרת, כן. אחרת לא יתפתח, אחרת לא תקום חברה, ולא יתפתח, וזה לא יגיע לשוק.
יש אקדמיה... גם חשיבות לעורכי דין, אני מבין בתהליך, הנה.
עורכי דין, עורכי פטנטים, כן.
כן, לא,
נכון. תראה, התהליך הוא מאוד ברור, על מנת שחברה תצא לשוק, תראה, אקדמיה יש לה תפקיד מסוים, והתפקיד זה exploration, זאת אומרת, לבדוק, לחפש דברים חדשים, למצוא דברים חדשים, אם זה תרופות, אם זה טרגטים חדשים, כלומר, מטרות חדשות, למשל בסרטן, וזה התפקיד שלה. התפקיד שלה זה לא להתנהל מול הרגולטור, זה לא להתנהל מול הפיתוח הפיזי של התרופה, זה לא להתנהל מול כל מיני מערכות שקיימות תוך, בדרך, ש... לוקחות המון זמן והמון כסף עד שהן מגיעות לחולה. ובשביל זה צריך את השוק הפרטי, בשביל זה צריך חברה שתוכל להוביל את זה לכיוון, להגיע לחולה, למיטת החולה בסופו של דבר. ואנחנו כחוקרים לפעמים חוטאים, כולל אני.
משחררים את הרעיון כבר להעביר.
משחררים את הרעיון, מפרסמים את הממצאים של המאמרים שלנו, ואנחנו בעצם בצורה הזאת פוגעים ביכולת של להוציא מהדבר הזה תרופה בסוף. שזה אחת מהבעיות, וזה lesson learned לחוקרים בינינו, שלדעתי זה אחד מהדברים הכי חשובים, כדי שנוכל להגיע לפיתוחים שיהיו בסופו של דבר קליניים. לא רק בסרטן, בכל תחום דרך אגב.
בוא נחזור באמת לעניין העתיד. מה תומן בחובו העתיד בתחום...
אז יש מספר דברים שאני חושב שאפשר להתייחס להם. קודם כל זה זיהוי מוקדם. הזיהוי המוקדם תלוי בהרבה ידע שצברנו גם לאורך השנים. זה גם כמשהו שדרך אגב אנחנו עושים במרכז הסרטן שלנו, אבל ההסתכלות על החולה מימים ימימה, זה מתאפשר אצלנו בצורת הממשל שלנו, שבו המשרד הבריאות בנוי בערך על ידי בעצם על ידי קופות חולים, שהקופות החולים אוספות את הידע שעלינו לאורך כל השנים. והידע הזה שנצבר, למשל, בדיקות דם, קולסטרול, אלקטרוליטים, כל מיני סימנים שאנחנו בודקים לאורך השנים, כמה פעמים הייתי חולה בזה, כמה הייתי פולים חולה בככה. כל הדברים האלה, יכול להיות, יצרנו פה דאטה בייס עצום, שדרך כלל לא קיים בהרבה מדינות בעולם. ישראל היא אחת המדינות היחידות, בגלל זה אנחנו כל כך אטרקטיביים היום, מבחינת אותו ביג דאטה.
יצרנו... יש לך מאגר נתונים?
מאגר נתונים על אותו חולה לאורך וואו. זמן, לאורך 20, 30, 40, 50 שנה. והיום הכל אלקטרוני. ואז בעצם אתה יכול להתחיל לעשות הצלבות, ולהגיד, וואלה, החולה הזה, שהיום הוא חולה בסרטן X, אנחנו רואים... שבשנות ה-20 שלו, ה-15 שלו, היה לו גירודים פה, והיה לו, אני יודע מה, אלקטרוליטים כאלה וכאלה.
השאלה איך באמת קוראים את המידע הזה ומפענחים אותו, אבל אתה אומר שאפשר היום.
זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים היום במרכז, אנחנו בעצם לוקחים, ויש כבר מספר מאמרים שפרסמו עיתונים מאוד מאוד טובים ב-Nature, שמראים בעצם על קורלציות בין מה שהיה לחולה בעבר. למשל, עמידות ל... לבקטריות, עמידות לחיידקים. כן. אנחנו יכולים היום לזהות עמידות לחיידקים במחלות מסוימות, בגלל שאנחנו רואים מה החולים האלה קיבלו בעבר, איזה טיפולים הם קיבלו ואיזה תרופות הם קיבלו בעבר. אז זה לדוגמה של מה שחווה, מה שאנחנו נראה בעתיד.
אנחנו רואים בעתיד. המידע,
המידע הזה מאפשר לנו גם, כן. לעשות זיהוי הרבה יותר מוקדם, או לנטר, או לנחש מי הם החולים שהם בדרגת סיכון יותר גבוהה. וואו. אז זה משהו אחד שאני חושב שהתפתח בעתיד בצורה מאוד מאוד חזקה. חוץ מזה, כמובן, הטיפולים הננו-טכנולוגיים שקיימים היום. גם זה buzzword, אבל יחד עם זה שזה buzzword...
דיבור על נאנו דברים קטנים.
כן, נאנו-טכנולוגיה.
טוב, אנחנו דיברנו בתוכנית שלנו על נאנו-חלקיקי נחושת, למשל, שאולי משפרים את הטיפולים האימונותרפיים ממש השבוע. כן, עתיד נמצא בקטנות?
אז עתיד נמצא בקטנות. אותם נאנו-חלקיקים אנחנו יכולים לסנטז בצורה כזאת שהם יגיעו אך ורק לגידול. יש עבודה של מרסל מחלוף, שאני מניח ש... כולנו מכירים בארץ, שעובדת על נאנו-גוסט. מה זה נאנו-גוסט? זה בעצם בועיות קטנות שהן חלקי תאים, שתאים שאוהבים להגיע לגידול. אז ברגע שהבועית הזאת מגיעה לגידול, אפשר לשחרר בחומר רעיל שהורג את התאים הסרטניים. לדוגמה, אז אלה תופעות שאנחנו נראה בעתיד. יש לנו עבודות של אבי שרודר, גם כן חוקר במרכז, שאומר שאני יכול לעשות רפואה מותאמת אישית על זה שאני ישים בנאנו חלקיקים תרופות שונות עם ברקוד, כל נאנו חלקיק עם ברקוד אחר, ואז אני אראה איזה ברקוד גרם לתגובה טיפולית, ואיזה ברקוד לא. ולפי זה אני יודע מה הטיפול הנכון לחולה. זאת אומרת, אנחנו נראה שינויים בדרך שבה אנחנו מטפלים בחולים בצורה מותאמת אישית, על ידי טיפולים שיגיעו לאיבר המטרה בלבד, במקרה הזה לסרטן בלבד, ולא לאזורים אחרים. כלומר, אנחנו נמנע תופעות לוואי בצורה יותר טובה, והם כנראה יהיו גם הרבה יותר אפקטיביים. אז זה דוגמאות של מה שצפוי לנו בעתיד, הלא רחוק, העתיד ה-10-15... אולי 20, לא יודע, שנים האחרונות. חיסונים. חיסונים בסרטן, אז יש לנו כבר חיסונים כנגד וירוס הפפילומה שדיברנו לפני
שוב,
כאן.
שוב, אבל זה מקרה ספציפי שבו הסרטן נגרם על ידי וירוס.
נכון, אבל כן. החיסונים אתה יכול גם לחסן, אם אנחנו אמרנו שמערכת החיסונית פוגעת בתאים הסרטניים, ברגע שאנחנו יכולים לשפעל אותה מחדש, נכון, או למנוע את הריסונים שלה.
אז אולי אפשר לשפעל אותה באופן קבוע או מוקדם
אז
יותר?
אז אפשר לשפעל אותה באופן קבוע או מוקדם, או שאנחנו יכולים בעצם בעזרת אותם חיסונים, להגיד לתאים החיסוניים שלנו, מה הם התאים הסרטניים. כלומר, אנחנו נלמד את אותם תאים חיסוניים, להיות פעילים אך ורק נגד סמנים שנמצאים על הגידול הסרטני. וזה בעצם החיסון. כלומר, אנחנו נלמד את התאים, להגיד לו, הנה התאים הסרטניים שלך, ולא שהוא יחפש אותם לבד.
וואו, אבל זה משהו שיינתן לפני שאני חולה, או שזה חיסון מאוחר יותר?
כרגע אנחנו מדברים על זה, יינתן בד בבד עם טיפול אימונותרפי, למשל. זה חלק מאותם טיפולים היום, גם כן אימונותרפים שקיימים, שלא דיברנו עליהם, שזה טיפול, מה שאנחנו קוראים לו סל תרפי, טיפול תאי. זה שאנחנו לוקחים תאים מהחולה, אנחנו מלמדים אותם איך לעבוד כנגד הגידול, ומחזירים אותם לחולה, קארטי סל. דרך שהתפתח מכון ויצמן, זה לגשחר ואחרים.
תת ענף, זה סוג של אימונותרפיה, אבל משהו אחר.
אבל זה משהו אחר.
מוציאים את התאים, מהנדסים אותם, איכשהו מחזירים אותם, כי הם טובים יותר.
נכון מאוד. אז זה גם כן דברים שאנחנו נראה, דרך אגב, את אותם קארטי, אני מניח, גם בטיפולים, גם במחלות סולידיות, לא רק במחלות סרטן שהם סרטן הדם, אלא גם במחלות סרטן שקשורים בסרטנים מוצקים, בגושים סרטניים. זה כנראה מה שחווה מה שאנחנו חווים בעתיד.
זה נשמע שבזה מיצינו את העניין. זאת אומרת שאם עד עכשיו חשבנו שזה יהיה איזשהו כדור, כולנו דיברנו שוב כאיזו אמירה בנאלית כזאת על מציאת תרופה לסרטן, מדובר במלחמה עם הרבה מאוד זרועות, צריך לשלב הרבה מאוד אסכולות, אג'נדות, כל מיני
נכון.
אנשים מהרבה מאוד תחומים, כדי למצוא את הפתרונות. יש פתרונות.
יש פתרונות.
אבל אנחנו אין לזכור. תרופת קסם אחת.
אולי זה חשוב להדגיש. כן. תראה, אנחנו מדברים על ה-20 שנה מאז ה-World Cancer Day. יש לנו הצלחות מאוד מאוד גדולות. יש דוגמה מצוינת שאני יכול להראות את ההצלחות האלה ב-20 שנה האחרונות. כן. זה לדוגמה בסרטן שד. אתה יודע, בסרטן שד יש לנו כמה סוגי סרטן שד. אנחנו מכירים אותם על פי ביטוי של חלבונים מסוימים שנמצאים על הסרטן. ביטוי של חלבון מסוים אומר שהוא צריך את אותו חלבון על מנת לייצר את הגידול הסרטני, ויש לנו גם סרטני שד שאנחנו לא מצאנו איזשהו חלבון מסוים עליו, לזה אנחנו קוראים טריפל נגטיב. לפני 20-30 שנה, כשאישה עם סרטן שד, בדרך כלל זה אישה, 3% זה גברים, ובדרך כלל זה אישה,
כן.
מגיעה עם סרטן שד לקליניקה, ויש לה טריפל נגטיב, כלומר, אין לה את אותם החלבונים שעוזרים לסרטן להיות אגרסיבי, והיו בודקים איזה סוג סרטן שד יש לה, אם הייתה לה טריפל נגטיב, אמרו שהיא במצב הכי טוב. כי הסרטן הוא מתפתח יחסית לאט, ואלה שיש להם את הגידולים, את החלבונים הספציפיים, אלה גידולים מאוד אגרסיביים. אבל לא היה טיפולים נגדם. כיום יש טיפולים כנגד אותם חלבונים אגרסיביים, טיפולים ממוקדי מטרה, כנגד אותם חלבונים, חלבונים ספציפיים שמתבטאים על התא, ולכן היום, כשאנחנו מסתכלים על סרטן שד, אלה שיש להם טריפל נגטיב, אין לנו בעצם טיפול ממוקד מטרה כלפיהם, הם מקבלים את הטיפול הקונבנציונלי, הכימי, כי אין לנו משהו אחר. זאת אומרת, השינוי שלך, השיפט שלך, זה שסרטן שד, שפעם היה סרטן עם תמותה גבוהה, היום הוא סרטן עם תמותה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, בגלל אותם תופעות, אותם תרופות שאנחנו, שהתפתחו בשנים האחרונות עבור הסרטן הספציפי הזה. אז זאת דוגמה, למשל, איך באמת עשינו שינוי מהותי, שיפט מהותי, ביכולת שלנו לטפל במחלה הזאת. זה בעצם הרבה מחלות ביחד, במחלות.
עכשיו, מי משקיע באמת במחקר או בפיתוח של תרופות? זאת אומרת, מאיכן מגיע הכסף?
הכסף לפיתוח התרופה עצמו מגיע מהשוק הפרטי. אנשים שמשקיעים כסף, ואם זה אנג'לים, ואם זה כמובן כל מיני קרנות, שמשקיעות בפיתוח חברות, שדיברנו על זה לפני כן, שבעזרת אותם פיתוח חברות, אנחנו יכולים
להביא את זה. זאת אומרת, זה עוד השקעה של אנשים שרוצים להרוויח כסף.
כן, הם רוצים גם להרוויח כסף, בסופו של דבר, כמובן. אני מניח שיש גם הרבה פאונדיישנס, הרבה אגודות מסוימות, שנותנות כסף עבור מחקרים, שגם זה דברים שאנחנו רואים, והם מבורכים כמובן, כי אנחנו צריכים לעזור במה שניתן לקדם את הטיפול בסרטן ולהביא יותר ויותר טיפולים שיגיעו לקליניקה.
האם התגלה בית המקדש המקורי? ארכיאולוגים מאוניברסיטת תל אביב חשפו ממצאים בתל מוצא שליד ירושלים שמעידים על קיומו של מקדש מימי בית המקדש הראשון, שדומה מאוד למקדש שמתואר במקרא, מקדש שלמה. הוא מתואר בפירוט רב במלאכים א', פרק ו'. לדברי החוקרים, האתר תורם רבות להבנת תקופת בית ראשון, ולהשוואה בין הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו גם במקרה הזה ובאופן כללי, לבין מה שמסופר בתנ"ך. הממצאים עצמם פורסמו בכתב העת, בבליקל ארכיאולוג'י רביו, מי שהובילו את המחקר הם פרופסור עודד ליפשיץ והדוקטורנטית שואה קיסילביץ', ארכיאולוגית חופרת חוקרת במרחב ירושלים של רשות העתיקות ומהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, שביצעה את החפירה. שלום לך.
בוקר טוב.
זה בית המקדש המקורי?
אני לא הייתי ממהרת לומר את זה, אבל אין ספק שאנחנו גילינו מקדש שהוא בנוי לפי אותה תוכנית אדריכלית, עם אלמנטים שמאוד דומים לבית המקדש שהיה בירושלים, כפי שהוא מתואר במקרא. ואני חושבת שאנחנו פשוט רואים פה עדות לעובדה שהיו מקדשים ברחבי יהודה בתקופה הזו. עכשיו, שהם נבנו לפי אותם אמות מידה.
את אומרת שהיו מקדשים, אנחנו לא מדברים על מקדש אחד שהיה מקורי? זאת אומרת, היו כמה כאלה?
המקרא, התיאור המקראי, מדגיש בפנינו שהיה ריכוז של פולחן, שהפולחן הלגיטימי, נאמר, היה בעצם בירושלים, במקדש בירושלים. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על מה שהטקסט המקראי אומר לנו בצורה קצת יותר מדוקדקת, אז ללא ספק מדובר על כך שהיו מקומות פולחן מחוץ לירושלים. ומלכי יהודה, גם חזקיה בסוף המאה השמינית לפני הספירה, וגם יושיהו במאה השביעית לפני הספירה, עורכים רפורמות פולחניות מאוד מאוד גדולות ונרחבות כדי לבטל את המקדשים האלה ואת מקומות הפולחן שהיו מחוץ לירושלים. מה שאנחנו רואים במוצא זו עדות למקדש גדול, מונומנטלי, שקיים בסמיכות לירושלים, כי אנחנו מצויים כמעט 7 קילומטר צפונית מזרחית לירושלים, והתקיים לאורך מרבית התקופה שבה ממלכת יהודה קיימת. כך שהנרטיב הזה שאנחנו רגילים לחשוב עליו, על מקדש אחד שמשמש במשך מרבית התקופה הזאת של בית ראשון, הוא כנראה זה שאנחנו צריכים לחשוב עליו מחדש.
עכשיו, מה היה דומה בין מה שמתואר, או מה דומה בין מה שמתואר בתנ"ך לבין מה שמצאתם?
האדריכלות, התוכנית האדריכלית היא מאוד דומה, מבנה אורך, עם עמודים בכניסה, עמודים במידה של מוה, ממש עמודים עם שם, בועז ויחין, גם לנו יש בסיסים של עמודים משני עברי הכניסה, עם חדרים שמקיפים את המקדש, אצלנו יש חדר אחד מצפון, יכול להיות החלק המערבי והדרומי עדיין לא נחשף, יכול להיות שחלקו לא ישתמר, אבל ייתכן שהיו חדרים גם שם, וזה בדיוק התיאור שאנחנו רואים גם במקרא, ויש אלמנטים נוספים, אצלנו יש למשל מוטיב של כנראה ספינקסים, זוג של ספינקסים שמתוארים על אחד מכלי הפולחן, ובתיאור של בית המקדש, האלמנט המרכזי שנמצא בבית המקדש הוא ארון הברית, והוא בעצם מה שמשוחח עליו, אלה הם שני קרובים שהיום...
נכון, אותם קרובים, נכון, למדנו על זה גם בבית הספר, כן? נכון? אוקיי, אז זה מופיע שם. אז רגע, אז מה, מצאתם את סוג של מה שהיה בו ארון הברית? זאת אומרת, אולי הבשורות פה הן הרבה יותר משמעותיות.
כן, אני חושבת שזה היה, זה היה יוצר גלים שלא היינו יכולים להתמודד איתם.
כן.
אבל אנחנו בעצם רואים שיש כאן קונבנציות של הדרך שבה בונים מקדשים בתקופה הזאת. זה הכל מבוסס על אלמנטים שקיימים מאות ואלפי שנים קודם לכן כבר במזרח הקדום. וזה קיים, זה מתבטא גם במקדש שלמה כפי שהוא מתואר במקרא, כיוון שאני מזכירה שלמעשה מבחינה פיזית אנחנו לא מכירים את המקדש הזה. הוא לא נחפר אף פעם, ככל הנראה נהרס או חלקים גדולים כבר בתקופות קודמות, והיום כמובן שאין לנו אפשרות לחפור אותו, אבל המקדש במוצא הוא למעשה הדבר הקרוב ביותר לחפירה של המקדש בירושלים, כיוון שהוא בנוי באותה צורה, כיוון שהוא נבנה והתקיים ושימש במשך אותו פרק זמן, וללא ספק בשלב מסוים, אנחנו לא יודעים אם הוא התחיל תחת ממלכת יהודה, אבל בשלב מסוים הוא ללא ספק חלק מהממלכה, ולכן הוא חלק מהפעילות הפולחנית הלגיטימית של התקופה.
עכשיו, מצאתם משהו כתוב שם, חרוט, באזור?
אין לנו, יש מעט מאוד כתיבה או עדויות כתובות בכלל מהתקופה הזו, אנחנו מדברים על 10 וה-9 בעיקר, לפני הספירה, אבל יש בחפירות שנערכו בשנת 1993 על ידי צביקה רינות ואלון דגרות מרשות העתיקות, נמצאו שברים של חרסים עם כתובות עליהם, כתובות נסס. אנחנו לא יודעים בוודאות לשייך את זה למבנה הספציפי הזה, ואנחנו גם לא יודעים אם זה בעצם קשור לפעילות הפולחנית. אז כן, זה היה מאוד נחמד אם היינו מוצאים את זה. צריך גם להדגיש שהמבנה לא נחפר בשלמותו, ולמעשה הפרויקט החדש שאוניברסיטת תל אביב התחילה באביב של 2019, נועד לחשוף במלואו את המבנה של המקדש, ואנחנו משערים שיש שם עוד הרבה מאוד תגליות שאנחנו לא יודעים אפילו לצפות אותה.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, שואה קיסילביץ', שמי שביצע את החפירה הזו מאוניברסיטת תל אביב ומרשות העתיקות. תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז תודה רבה לי פרופסור יובל שקד, ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר הסרטן של הטכניון, הפקולטה לרפואה, היו שעתיים מרתקות. תמיד כמובן מעניין להכיר את מה שקורה בתחום הזה. תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקים הם אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו יוצאים למבזק, יום נעים, נהיה פה מחר.